טוב, אנחנו למעשה מתחילים שיעור בנושא, לומדים שיעור בנושא יום השואה, שמתחלק כרגיל לארבע חלקים, לארבע שלבים. שלב ראשון, איך מתייחסים היום ליום השואה? בוא נגיד מילים אחרות, איך מתייחסים לשואה? זה שיוצא באזור יום השואה זה קצת מקרה, אבל זה לא שיעור על יום השואה, זה שיעור על השואה. החלק הראשון, איך מתייחסים היום לשואה? החלק השני, למה זה לא נכון? החלק השני, איך צריך להתייחס? והחלק הרביעי זה מה נפקמינה מזה, זאת אומרת, מה צריך להתכוון ביום השואה בסוף, כן? מה צריך לעשות?
מה זה השני, איך מתייחסים?
הראשון זה איך מתייחסים, השני למה זה לא נכון, השלישי איך כן, וארבע, מה עושים עם זה? ברור? כן, אפשר ככה דעת, יש כמה דפים שאתם רוצים. כן, יש פה עוד דפים? בסדר? טוב. אוקיי, אז דבר ראשון צריך לדעת שיש המון שאלות על השואה. שאומרים שתיקתו של אלוהים, איפה אלוהים היה באושוויץ, הוא נשרף, לא היה אלוהים, כן היה אלוהים, כל מיני שאלות, גם של העולם החילוני, גם של העולם הדתי. יש המון שאלות על השואה, אנשים לא מסוגלים להתמודד את זה וכו'. עכשיו, למעשה אנחנו נטפל ביחס לשואה גם מהצד הדתי וגם מהצד החילוני. כשאני אומר חילוני, אני לא מתכוון לחילוני במובן של לא דתי, אלא במובן של ממלכתי, של מדינת ישראל הציונות, בסדר? זאת אומרת, נסתכל איך מדינת ישראל, כלומר, המערכת הממלכתית מסתכלת על השואה, וגם מסתכל איך העולם הדתי מסתכל על זה, ונראה איפה הטעות בשני הדברים האלה. כן. אז קודם אנחנו נגדיר את הבעיה, ואחרי זה אני אסביר אותה לאט לאט והכל יהיה בסדר. טוב, אז מה שאנחנו דרך נראה זה שהצורה שבה חוגגים את יום השואה משמעותה הכחשת השואה. זאת אומרת, מה שמחנכים אתכם זה להכחיש את השואה. ברור העיקרון, תכף אני אסביר.
אני אסביר.
אני אומר קודם מה הבעיה, ואחרי זה אני אפרט אותה. אני אומר ככה, מבחינת דתית, היחס לשואה זה כפירה. מחנכים אתכם להיות כופרים. מבחינת חילונית, מה שקרה, מחנכים אתכם להכחיש את השואה. ברור העיקרון? עכשיו אני אסביר למה, כמובן. אבל תבינו שטקס יום השואה זה פשוט הכחשת השואה. וכל מה שלימדו אתכם לשואה, אני לא יודע עוד פעם, אולי לימדו דברים אחרים, אבל באופן כללי, מה שמסבירים מבחינת דתית על השואה, משמעותו כפירה בשם. זאת אומרת, מחנכים אתכם לכפור בשם ולהכחיש את השואה. ברור? עכשיו אני אסביר למה, כמובן. קודם תבינו מה, איפה אתם נמצאים, אחרי זה אנחנו נפרט את זה. בואו נתחיל קודם מבחינת דתית.
חשד השואה ומה?
סליחה?
חשד השואה ומה עוד?
כפירה באשם. מבחינת דתית זה כפירה, מבחינה חילונית זה הכחשת השואה. בואו נתחיל מהצד הדתי, ונסביר מה הנקודה בזה. אז אני קורא משהו, אלון של חבד, זעקה מתוך אמונה גדולה. שיחת השבוע, לפני כמה שנים, פרשת ויגש. יום ראשון הקרוב צום עשרה בטבת, נציין רום הקדיש הכללי. נוראותה של הצועה טוב. לכן נורתה של השיעה שצום לבטא 6 מיליון יהודים, יתוכה מיליון ילדים רכים, הבל שאין בוכה, תבלו השמדה אכזרית סתנית, מילה בסתר המחריד, יש גם הבן שחילול השם. לכן נשארת השואה, אני קורא לאט, כחור שחור נטול פשר, בתוך הכרתם של יהודים מאמינים. אי אפשר להבין אותה, אי אפשר להסביר אותה. כל הסבר, כל ניסיון להבין, נראה עלוב מול זוועותיה של השואה, מול השאלות הקשות שהיא מעלה. נראה שכך הקדוש ברוך הוא רוצה, שלא נבין, שלא ננסה להבין, שהשואה תישאר כזעקה ללא מענה. חבר'ה, חור שחור יש במוח של מי שכתב את זה. למה חור שחור? מה שכתוב פה במילים אחרות, בוא נתרגם את זה לעברית, לא, מה שנקרא, לא מתחסדת. נדבר בצורה אמיתית, לא בצורה מתחסדת. כתוב פה, אלוהים משיגנר, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. מדי פעם הוא הורג מיליון ילדים רכים שלא עשו כלום. אי אפשר להבין אותו, פשוט הבריון השכונתי וגם מטורף. זה מה שכתוב פה במילים הכי פשוטות, רק הכל מעוטף בהרבה אמונה. אבל מה כתוב פה? שאי אפשר להבין את זה. מה? א', מי אמר שיש לו אחריות גם עליי? מאיפה הוא יודע שאם הוא לא יכול להבין, גם אני לא יכול להבין?
גם הרב הראשי לישראל אמר את זה.
מה זה?
הרב הראשי לישראל אמר את זה.
אני פה על הרצפה מרוב תדהמה. יופי, אז הרב הראשי לישראל גם כן חרדי. זה חושב כמה רחב.
שאין התשובה למה השואה קרה.
אבל לי יש תשובה. זה אחת השאלות הכי קלות שראיתי בחיים שלי באמת. אני ברצינות עכשיו. זה יותר קל מאשר משוואה ריבועית. באמת שאלה הכי, תכף תראו, זה אחת השאלות הקלות ביותר בעולם. באמת שאלה קלה מאוד מאוד מאוד. אני אסביר הכל, חבר'ה, הכל אני אסביר בצורה מסודרת, הכל יהיה ברור, הכל זה שיעור מסודר, אין שום, בוא נגיד, שום צ'ק שאני פותח לא יהיה לו פיראון אחרי זה, הכל יהיה פיראון. בסדר? יש לכם בדרך, תוך שעה יהיה פיראון לכל מה שאני עכשיו מפזר. שאלה קלה מאוד מאוד מאוד. אין לי קשר להגיד כל כך הרבה מאוד, כי גם אין השיעור. בכלל לא שאלה קשה, לא חור שחור, אפשר להסביר אותה, כל ניסיון להבין הוא אחד הדברים הכי קלים, ומי שאלו זה מי שלא מסוגל להבין. עכשיו, מעבר לשאלה אם אפשר להבין או לא, אתם מסכימים או ברור לכם שמה שכתוב כאן זה כפירה? כי זה מחנך לך שאלוהים משיג גנר, ואף אחד לא מבין אותו, זה מה שכתוב כאן.
לא לשאול שאלות.
זה מחנך שאתה יכול להבין כל מה שאלות
שאתה. הוא אומר שכן,
לא, אני אומר שכן. עכשיו, אני אומר, נגיד שהוא לא מסוגל להבין. בסדר, אתה לא מסוגל להבין, אז מה? למה זה כזאת קושיה? מה יש הרבה דברים, גם אני לא מובן...
לא קושיה, הוא כלומר שאנשים מנסים לתת תשובות למה השואה קרתה. הוא אומר, לא לכל דבר, יש תשובה.
כן, אבל תראה, אם זה היה באמת על השאלת הידיעה והבחירה, שזו שאלה פילוסופית נטו, אתה צודק. זה דברים שאנחנו לא יכולים להבין, זה לא קושיה על השם, נכון? אבל זה לא ברמה הזאת. פה ברמה הוא מסביר לך שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם, או במילים אחרות, זה הדבר האחרון שאתה מצפה מהשם, נכון? אתה מצפה מהשם לדברים שאתה לא מבין. למשל, אתה לא מבין למה אני יודע מה יורד גשם פתאום באמצע תמוז. אתה לא מבין, בסדר, אז השם, יש פה המזג אוויר שתגיע. אבל פה, מה שמסתתר בו מאחורי המילים, זה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות בעולם. זאת אומרת, זה הדבר האחרון שאתה מצפה מהשם, שירוג 6 מיליון יהודים שלא עשו כלום, נכון? לכן, במידה מסוימת, זה כפירה. בוא נגיד ככה, הגישה הזאת, לפחות לפי הבנתי העלובה, לא הועילה שום דבר. הנה, עכשיו נראה. לכן דווקא השואה הבלתי מובן מחזק לנו את האמונה והביטחון בבואו של משיח צדקנו. למה? כי חב"ד, הכל משיח צדקנו. חוץ הוא כבר בא ומשתובב 770, אז אני לא מבין מה הם רוצים. טוב, לענייננו. קודם טיפלנו בצד הדתי, מה הבעיה? עוד פעם, הבעיה היא שמה שכתוב כאן זה כפירה בהשם. לא בצורה מובלטת, אבל זה יוצר אווירה של כפירה. זה יוצר אווירה שאנשים לא רוצים להתחבר לזה. אתה מסכים? אתה מתחבר למה שכתוב כאן?
אני מבין את זה שיש דברים קשים שקורים בעולם וקשה לך לתת תשובה, זה כמו שמישהו נהרג בתאונת דרכים ואז אתה אין לך תשובה למה זה קרה.
אבל הגישה הזאת,
מה נבין מה המהלך
האלוקי? טוב, אני אסביר תכף למה זה, אני אסביר תכף למה זה, לא אסביר, זה נראה לי ברור, אבל אני אמשיך הלאה ואז הכל יתברר. טוב, אז עד כאן היה לגבי הצד הדתי, עכשיו בוא נדבר על הצד החילוני.
זה לא גישה דתית
מה שכתוב כאן, זה ודאי גישה דתית.
חלק שאומרים, אסתר פנים, זה לא...
רגע, כל המילה פנים ואלוהים זה כבר דתי.
לא, נכון, אבל גישה דתית שלי לא אומרת בדיוק את זה.
איזה?
לא כולם אומרים
אוקיי, מה כן?
משהו ש... אני לא מצליח להבין, אנשים...
בסדר, זה כתוב כאן, אני לא... אף אחד לא יכול להבין, הוא אומר. בסדר, לא הבדל גדול. אתה צודק, יש קצת הבדל, אתה אומר, אני לא יכול להבין, בסדר, אני לא יכול להבין הרבה דברים. הוא אומר, אי אפשר להבין, אתה צודק, זה יותר חמור מה שכתוב כאן, נכון?
בגלל שהוא אומר שכולם לא יכולים להבין זה כפירה, זה הכוונה?
כן, כי דבר שאפשר להבין אותו, תגיד, רק משה רבינו יכול להבין, זה אני מבין. הוא אומר, אני לא יכול להבין, זה לגיטימי, אין שום בעיה, זה יש הרבה דברים שאני אישית לא יכול להבין. טוב, הלאה, בוא נמשיך. טוב, עכשיו בוא נעבור לצד החילוני, נסביר למה מה שאנחנו עושים תמיד בנושא השואה זה הכחשת השואה. כי מצד אחד אתם מבינים שבאמת השואה זה זוועה שאי אפשר להתמודד איתה, בדיוק מה שכתב כאן, בסך הכל עובדתית זה נכון. מבחינה רגשית, בן אדם נורמלי לא מסוגל להתמודד עם הזוועות של השואה. זאת אומרת, שרואים את זה, שרואים את הסרטים או את כל התמונות או כל הדברים, זה משהו שבן אדם נורמלי לא מסוגל להתמודד איתו. עכשיו, מתוך זה שאי אפשר להתמודד עם זה, מצד שני, כל האידיאל הציוני לכאורה בנוי על השואה. זאת אומרת, שמביאים, באים אורחים מחוץ לארץ, מביאים אותם ליד השם, נכון? למה מביאים אותם ליד השם? כי זה לכאורה הצידוק המוסרי שעומד מאחורי הציונות. כי הנה, תראה מה עושים לנו שאין לנו מקלט בטוח משלנו. ועכשיו תראה שאנחנו רוצים להחזיק מעמד פה בארץ שלנו, כי זה הצידוק המוסרי למה שאנחנו הקמנו לנו מדינה. נכון? ככה זה מוגדר? יש בזה שתי בעיות. בעיה אחת שלא קשורה לנושא של השואה, שנגיד אותה תכף. והבעיה הראשונה והחמורה היא שמצד אחד כל האידיאל הציוני מבוסס על השואה, ומצד, זאת אומרת, מחייבים אותך להתעמת בעין, להתעמת עם הדבר הזה כל הזמן. אתה לא יכול לשכוח את זה, כי כל הזמן מכניסים אותך לתוך העולם הזה. מצד שני, יש פה בעיה אחרת, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה משהו שלא מסוגלים להתמודד איתו באופן רגשי. מה הבעיה השנייה שאני רק אומר אותה דרך אגב? תראו, הטיעון הזה מעבר לזה שהוא יוצר קונפליקט, כמו שהסברתי עכשיו, הוא גם ממש לא נכון. כי מה אם הוא, בוא נסתכל על זה בעיניים של אחמדינג'אד, והוא צודק ל-100%. הגרמנים גירשו, הרגו את היהודים, אז הם גירשו את הערבים. מה יגרם בזה? זאת אומרת, אם הזכות שלנו לארץ ישראל נובעת מזה שהגרמנים עשו לנו צרות, אז באמת הוא צודק האיראני הזה, נכון? שגרשו את הגרמנים, מה אתם גרשים את הערבים? זאת אומרת, אם הגרמנים עשו לכם, הגרמנים מתעללים בכם, גרשו את הגרמנים, שבו במקומם, הם עשו לכם שואה, אתם עכשיו מגרשים את הערבים, יושבים בארץ שלהם, למה הערבים צריכים לשלם את המחיר של הגרמנים? זה לא הגיוני. באמת הוא צודק. אם זה ההיגיון שעומד אחרי מדינת ישראל, אז אין למדינת ישראל זכות קיום באמת. אלא אם כן, אתה אומר, זה ארץ היהודים, מימים מימים, זה משהו אחר. אני אומר, אני, הסיבה שאנחנו צריכים לשבת על זה, כי היא פשוט שלנו, אז אין בעיה. זאת אומרת, זה ארץ שלנו. בערבים גדבו לנו, לקחנו אותה חזרה, וזה לא קשור לשואה. את הזכות של ארץ ישראל לא קשורה לשואה, היא קשורה לזה, זה הארץ שלנו מתמיד, גם השם נתן אותה וגם תמיד היהודים ישבו פה, זה שלנו וזהו. אבל הטיעון של אחמדינג'אד הוא צודק, כי אם הסיבה זה השואה, אז באמת, אז ערבים צודקים.
אבל זה גורם להכחשה של השואה.
חכה, לאט לאט, חבר'ה, לא הגעתי, אני אסביר הכל. אני אסביר הכל, רק אמרתי דרך אגב שהטיעון הזה, שלקחת את השואה בתור הבסיס המוסרי לציונות, זה פשוט טעות לוגית. כי זה גורם שבאמת אין לה בסיס מוסרי, כן. נכון, אני מסכים עם 100%, ואז היא אמרה את הדברים הנכונים. ואחרי זה, בגלל השואה, פתאום עשו הסתת כיוון, ושינו כאילו המוטיבציה זה השואה. אתה צודק, זה באמת טעות.
מה?
רואים את הסתה הזו, זה שלוקחים את כולם ליד ושם עכשיו, ובכל טקס של יום משהו יגידו, זה סלע קיומנו, וזה הצדקה שלנו, ולא נובל כצד לטבח, ולכן המקלט בטוח לעם היהודי. ראיתי את זה, כמו שלשום הלכתי לעבוד באיזה מקום, ואלה, תדע, לכבוד יום השואה, שמו שם איזה מועצה. כן, שמו שם את שלט גדול, מקלט בטוח לעם היהודי, בתור מסקנה של יום השואה. זה פשוט, זה בדיוק הרעיון. כן,
אבל זה אומר את זה מה שרואים, שכל הרעיון של אמצלון קיבל תאותה בגלל השואה.
זה לא קשור, השאלה אם זה הצידוק המוסרי שקיבל תאוצה. אני מקבל תאוצה שאני לוחץ על הגז, אבל לא בגלל זה אני נוסע. אני נוסע כי אני רוצה להגיע. אז זה שהשואה היא משהו שעזר באופן מעשי למדינת ישראל, זה נכון, אבל דברים פה הצידוק מוסרי, לא על משהו טכני.
נכון, אבל ככה אנחנו
מסתכלים
על זה.
בסדר, זה טעות. אז זה בדיוק הטעות. עכשיו אני אסביר למה זה גורם הכחשת השואה.
כן. למה... אבל זה בדיוק, אתה לא יכול
להתמודד
רגשית, מה אתה
אומר? אתה יכול להתמודד רגשית עם השואה?
מה...
תמודד רגשית זה אומר שאתה רואה את זה וממשיך ללעוס במבה באותה התלהבות. זה נקרא להתמודד רגשית. אתה מתמודד רגשית. אתה רואה עכשיו ציפור, אני יודע מה, חתול, אני יודע מה, אוכל ציפור. זה לא מפריע לך להמשיך ללעוס במבה, נכון? למרות שלכאורה זה דבר רע, נכון? כי זה נכנס לך בתוך עולם המושגים הנורמלי שלך, אין לך שום בעיה עם זה, הכל בסדר, זה קצת לא נעים, זה ציפור קצת מייללת, אבל זה לא אסון גדול. מבין מה אני אומר? תראה, יש בעולם, אני... בסדר, אני אסביר את זה. תראה, אנשים מתמודדים כל הזמן עם הרבה דברים, אתה מסכים? יש דברים רגשיים, וזה בייחוד רגשיים. אתה רואה דברים, אתה רואה למשל, אתך דוגמה לדבר שאתה יכול להתמודד איתו. טוב, נתתי דוגמה, הדוגמה זה כבר שכן לצו הבא. אתה מתמודד עם דברים, למשל עכשיו כואב לך האוזן. כן? יש לך בעיה, זה כואב לך האוזן, נכון? אז אתה מתמודד עם זה, אתה חושב, טוב, בחר, אחרי זה אני אקח כדור ויעבור לי, נכון? אתה מתמודד עם בעיה. דברים שאתה רואה, ואתה מסוגל או לא מסוגל, אנשים נגיד שמת לך חס וחלילה מישהו במשפחה. מישהו שאתה אוהב, חבר, מת, נכון? אז אתה עכשיו אמור להתמודד את זה באופן רגשי, נכון? האם אתה מעכל את זה ומסוגל להמשיך קדימה, או זה גורם לך מצב של טיפאון או כל הבעיות הרגשיות שנובעות מזה, זה נקרא להתמודד, מבין? אתה לא מבין מה זה להתמודד רגשית?
אוקיי, אז איך לא מתמודדים? איך אפשר להתמודד עם זה?
אני אומר, זה בדיוק מה שכתוב כאן, ואני מסכים, שהשואה זה משהו שאי אפשר להתמודד באופן רגשי, זה משהו שחורג מהיכולת של בן אדם נורמלי להכיל באופן רגשי. זה משהו שיוצר אצלו מצב של חוסר שקט גמור. זה הכל, זה נקרא שאתה לא יכול להתמודד רגשי.
זה יוצר את האנשים חוסר שקט גמור?
ודאי.
רק ביום השואה זה יוצר
את זה. לא נכון. יש אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שהשואה מלווה אותם כל הזמן, תראה, אני לא יודע של כל אחד פה בראש, אבל זה משהו שמלווה את האנשים כל הזמן.
אולי ניצולי השואה?
לא רק ניצולי שואה, גם אתה. זה דבר שאתה חושב עליו, שאתה חושב אלוהים טוב, עכשיו כתוב בסידור של אלוהים טוב, אז יכול להיות שפעם, פעמיים בחיים חשבת רגע, אז מה עם השואה? יכול להיות? לא קרה לך? אתה לא חשבת שאלוהים טוב, זה לא חוכמה. בקיצור, זה משהו שאנשים מתמודדים איתו. בטח, אז בוא נגיד את זה כמו שאמרתי קודם. ודאי שמכריחים אותך להתאמת עם זה, אתה מתמודד עם זה בקשיב, נכון? ומכריחים אותך, כי זה האתוס הציוני בנוי על זה. מבין מה אני אומר? טוב, בוא נמשיך הלאה ונראה הלאה. טוב, אז עכשיו יש מצב של התמודדות רגשית שהיא קשה, ובן אדם נורמלי קשה לו להתמודד עם זה. אני תכף אגיד לכם מה לי קורה בעניין הזה, אבל מסוים זה קורה גם לאנשים אחרים. עכשיו, מה קורה באופן נורמלי בעולם? זה פסיכולוגיה של כיתה א', מה שאני אומר עכשיו, שיש לאדם התמודדות רגשית, והוא לא מסוגל להתמודד איתה. יש לו בעיה רגשית, יש לו איזה אירוע רגשי, נגיד מישהו מת לו, כמו שראינו שם עם ה... לא יודע, איזה צרה קורית, ומבחינה רגשית הוא לא מסוגל להכיל את זה, זה מעציב אותו מאוד, הוא נורא מסכן מזה, הוא חושב על זה כל הזמן. מה קורה? אז בדרך כלל, השלב הבא זה לנסות להתמודד באופן שכלי. ככה זה עובד, זה פסיכולוגיה, מה שאני אומר זה פסיכולוגיה של כיתה א', זאת אומרת, קודם יש התמודדות רגשית, אם זה מבחינה רגשית זה עובד בסדר, אז אין בעיה, לא עובד מבחינה רגשית, קשה לך להתמודד עם זה, אז נותנים צידוק שכלי. לדוגמה, אתה עובר ליד חלון, אתה רואה ילד קטן ותינוק שמישהו דוקר אותו באכזריות. כן? בהתחלה אתה ממש מזועזע, אחרי זה מישהו, בסך הכל ילד קיבל חיסון, שזה לא נורא כל כך, נכון? אז מצד אחד הילד באמת סובל, אתם מסכימים? מסכימים. התינוק סובל, הוא לא יודע שקורה בחיסון, הוא משכן וצורח כמו מטורף, ומעליו עומד מישהו עם זקן גדול ודוקר אותו, נכון? אבל כשאתה מבין באופן שכלי שבסך הכל זה לטובתו, אז אתה מסוגל להתמודד עם ההתמודדות הרגשית. זאת אומרת, יש פה באמת לא נעים לראות ילד בוכה, נכון? זה לא משנה עכשיו שאחרי זה יודע בשכל שזה זו טובתו, אבל בשלב ראשון זה דבר קשה לראות שמשהו סובל. זה מקרה פשוט שדוקרים אותו. אתה רואה, מישהו יודע, עובר ניתוח, סובל נורא. איזה ילד שלא מבין מהחיים שלו, סובל נורא וצורח כמו מטורף. קשה להתמודד רגשית עם ילד סובל, נכון? אבל אם אתה מבין עכשיו זה בשכל שזה לטובתו, כי אני יודע, היה לו איזה בעיה ועכשיו מנתחים אותו, ובזכות זה הוא יחיה עד גיל 120, ככה היה מת תוך יומיים. אז אתה מבין שזה בסדר. אז השכל הוא השלב הבא שבא לתת פתרון לבעיות רגשיות. בסדר? זה דוגמה, דוגמה להתמודדות רגשית. אתה רואה ילד מסכן, סובל, צורח מכאבים. כן? אז קשה להתמודד זה רגשית, נכון? לך עד אין לך בעיות, אני רואה בכלל. אתה יכול לראות, לראות עכשיו איך צולים.
מה שאתה
מקסה, שאתה... שמה... טוב, בסדר. אני מקווה שיש חלקי חילוף לרובוט, לרובוט. לא, אני לא... בן אדם רגיל, קשה לו להתמודד רגשית.
מה זה מושג להתמודד
רגשית? אני לא יכול להסביר את זה בצורה מעבר למה שהסברתי. זה אומר, יוצא... אתה מתחיל להזיע, יוצא לך עשן מהאוזניים. זה נקרא התמודד רגשית. אתה רואה ילד סובל וצורח מכאבים, זה עושה לך משהו. זה נקרא התמודדות רגשית. אתה מבין? מתחשק לך או לזרוק אותו מהחלון או לברוח.
זה אומר
שאי אפשר
להתמודד עם
זה. אפשר, יש פה איזה משהו שכלי שאתה מגייס לטובתך, אתה מבין? יש רמות של רגש שאפשר להתמודד איתן גם בלי סבל, יש רמות שצריך להרד את השכל, ברור העיקרון. יופי. מה קורה בשלב הבא בפסיכולוגיה בגרוש? כאשר אי אפשר לתת פתרון שכלי.
מה? לקרוא
למשהו טוב, אני מתאמין שאני רואה... פתרון שכלי זה אומר שאתה יכול להכניס את זה תוך אולם מושגים הרציונלי שלך.
אני יכול להגיד שהבן אדם פעם מתעלת בבן שלו, משהו כזה.
נכון, ואז מה אתה עושה? תלך למשטרה ותדאג שיטפלו בזה, וזה פתר את זה באופן שכלי, נכון? זה סוג של התמודדות. אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו אטפל בזה, או שאתה אומר, מה לעשות, יש בעולם רוע, יש גם ילדים רעים, הנה בסוף כולם מסתדרים בזה. בקיצור, זה לא משנה עכשיו הדוגמאות. הרעיון הוא שבשלב ראשון יש התמודדות רגשית. אם היא פשוטה, עוברים הלאה. אם היא לא פשוטה, מגזים את השכל. ואז נותנים פתרון שכלי לבעיה רגשית. זה ככה עובד בכל מצב, אם מישהו שנפטר לו מישהו שהוא אוהב, אז בהתחלה קשה לו מבחינה רגשית. הוא אומר, טוב, הוא זקן, היה בן 120, זקן מאוד. זה לא נורא כל כך, עכשיו ילך לעולם הבא ויהנה, נכון? אז זו דוגמה שאתה נותן פתרון שכלי לבעיה רגשית, ברור העיקרון. יופי, עכשיו אמר פה, איך קוראים לך נכון? איך? יונתן. אמר פה יונתן נכון, שהשלב הבא נקרא הכחשה. מה קורה שבן אדם לא יכול לתת לא פתרון רגשי ולא פתרון שכלי, אז זה נקרא הכחשה. הכחשה זה פשוט לא היה. זה קורה למשל, ככה אומרים, אני פה לא כזה בקי בנושא הזה, למשל כל מיני אנשים שעברו התעללות. ילדים שעברו התעללות נגיד, בתור ילדים, אז הם עושים הכחשה, אבא שלו לא עשה לו את זה וזהו, זאת אומרת, הוא מכחיש את זה, זה לא היה. כן? זה דבר ממש א' ב' בפסיכולוגיה, הוא מכחיש את זה, למה? הכחשה זה מצב שבו אדם לא מסוגל להתמודד עם משהו, או ברגשי, וגם השכל לא נותן לו את הפתרון. אז במילה הוא מכחיש את זה, הוא לאט לאט מחליק את זה, מה שנקרא, לאט לאט זה מתפוגג בערפילי העבר, וזה פשוט לא היה. ברור העיקרון? יופי. עכשיו בוא נחזור לשואה. מה שקורה בפועל, זה בדיוק הכחשת השואה. עכשיו תראו שזה לא רק תיאוריה, מה שאני אומר, זה גם קורה במעשה, כמו שתכף נראה כמה דוגמאות, איך זה קורה ממש בפועל. אבל קודם תבינו את העיקרון פה. יש פה דבר ראשון, בעיה, נושא שבחינה רגשית אפשר להתמודד. אני אומר לכם ברצינות, אני כבר זמן אנחנו לא רק אחרי טלוויזיה, אבל שהייתי ילד או משהו כזה, יותר צעיתי, רואה סרטים על השואה, הייתי ישר מעביר לי מיקי מאוס. מה אני משוגע לראות פה את הילדים האלה ששורפים אותם? אני אומר, מי יכול לראות את זה? פעם, פעמיים אתה יכול לראות את זה, אחרי זה גמרנו, נמאס, לא מסוגע. אז יש כל מיני חולי נפש שיושבים כל יום ומסתכלים. אבל אדם נורמלי, אני חושב, כמה פעמים אתה יכול לראות את הילדים המסובלים ואת השלדים המהלכים שם? אי אפשר. האדם נורמלי לא מסוגל להתמודד עם זה כל היום, כל הזמן לראות עוד ועוד ועוד, נכון? אז אני אומר, אני אישית, רגשית לא מסוגל להתמודד עם זה, אז אני בסדר, אני הבנתי את העיקרון, הבנתי, לא רוצה לראות סרטים, מישהו פה אוהב לראות סרטים, טוב, אני לא רוצה להזהר, אני אישית לא רוצה לראות סרטים, לא רוצה לראות סרטים על השואה, לא רוצה, כבר ראיתי פעם אחת, הבנתי את העיקרון, מה לי לסבול עוד פעם, אתם מבינים? יופי. עכשיו, כיוון שאתה צריך להתמודד רגשית ולא מסוגל, עוד פעם, אני לא מסוגל, אתם, יש פה עוד כמה רובוטים, אין להם בעיה, יכולים לראות כל דבר. אבל יש עוד אנשים בעולם, אני מניח, שיש להם בעיה רגשית להתמודד עם כל האירוע הזה. אז השלב הבא, בן אדם עובר לניסיון לפתור את הבעיה באופן שכלי. אבל כיוון שגם הדתיים ובטח החילונים אומרים שזה דבר לא מובן, זה חור שחור, אז עם אלה אין פתרון שכלי, נכון? לכאורה, אני תכף תראו, זה לא שאלה קשה בכלל, אבל בעיקרון, באופן פשוט, כמו שמלמדים אתכם, אין לזה פתרון שכלי, ממילא אתה לא יכול עכשיו לתת לזה הסבר רציונלי, וממילא נשאר רק להכחיש את השואה. מסקנה, קודם העיקרון, שמה שדברנו עכשיו, שאני אראה לכם את זה באופן מעשי. עכשיו תראו, רק אני מסביר, שאני אומר שהוא להכחיש את השואה, לא מתכוון שאתה אומר שלא הייתה שואה. למרות שגם זה יש סיכוי שיקרה עוד מעט, עוד מעט זה עוד 50 שנה נגיד. כן? גם זה אולי יקרה. היום, תשימו להם מה קורה המצב היום, לעומת לפני 20 שנה, או 40 שנה, או 50 שנה, או 60 שנה שהתחילה שואה, בלי שאלות. שלב הראשון לא הייתה, כולם ידעו שיש שואה, כולם מזוזרים עד עמקי נשמותיהם בערך, נכון? עכשיו תראו, לא בעם ישראל, לאט לאט לא בשוליים, הרבה מכחישים את השואה. כן? אומרים, לא היה, זה לא היה בדיוק ככה. זאת אומרת, זה נכון שהגרמנים הרגו יהודים, אבל עושה גם בחשבונות. למשל, הגרמנים היה 1,000 רכבות. כל רכבת מסוגלת להסיע, כמו בבגרות, כן? כל רכבת מסוגלת להסיע 1,000 איש ולוקח לה שבוע, כן? 50% מהרכבות לפחות שימשו לבלת תחמושת. תראה שלא יכלו להביא למחנות 6 מיליון יהודים, מקסימום 1.5 מיליון. נכון? הנה, כל מיני, עושים את החשבונות האלה, אני סתם יוצאת את החשבון הזה, אבל זה, ככה זה עובד. זה לא יכול להיות, זה לא היה ככה ביהודים, וזה בסדר, אז הרגו כמה יהודים, רוסים הרגו 20 מיליון, יהודים גם כן הרגו קצת, זה לא נורא כל כך, ואת לאט, העסק מתגמד, אז זה מחוץ לעם ישראל, בעם ישראל זה גם כן מתגמד, אבל אף אחד לא שם לב לזה, או לא שמים לב לזה באופן מלא, אני אקרא לכם עוד דבר, כי יש לי, ותראו מה הכוונה בהכחשת השואה של עם ישראל. כמו שאמרתי, הופכים את העסק לבנלי, מרדדים אותו, זאת אומרת, לאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר רחוק, יכול להיות שעוד 20 שנה או 30 שנה כבר יגידו שזה לא היה בדיוק ככה. למשל, כמו שאני אגיד לכם את הדוגמה הזאת בהמשך, למשל, יש את אגדות החורבן בספר נצח ישראל, הוא מביא אותם. כן? אגדות החורבן על חורבן בית שני אצל הרומאים. כן? כתוב שם למשל שהסוסים הלכו עד הברכיים בדם. או שהיה על סלע אחד 60 קבין של מוחות של תינוקות. כן? שאתה קורא את זה, אתה בוכה? וזה נראה לך רציני, זה מה שם, אין זה סוסים עד הברכיים בדם. אז היה צריך איזה מיליון אנשים שהורגים אותם תוך 5 דקות בוודי, זה לא סביר, נכון?
זה גם פחות חי, זאת אומרת, אין אנשי עדות, אין...
בסדר, אבל זה תראו, זה חושב עליו 10 שניות, אתה מספיק יכול להיות בזוזה, שעל סלע אחד היה 60 קבין מוחות של תינוקות, נכון? אבל מה, זה קשקשים, זאת אומרת, הגזימו, מה, לא באמת זה היה, בסדר, נכון, או הם הרגו הרבה יהודים, נכון? אבל זה כבר התרדד עם השנים, נכון? אז אני אומר, לאט לאט תראו שגם העסק הזה שלנו, למרות שהוא קרה רק לפני 60 או 70 שנה, לא יודע מה אנחנו עכשיו, כן, עוד מעט 70 שנה, בערך פלוס מינוס, 60-70 שנה, לאט לאט זה מתרדד. זה עוד לא ברמה של הכחשת השואה הגמורה, אבל לאט לאט זה מתרדד. אני אראה לכם דוגמאות, לכן זה שוב שאלות. שתי דוגמאות אני אראה לכם. דוגמה ראשונה, היה סרט, בטח 90% מהאנשים ראו אותו, סרט איטלקי על איזה ילד במחנה כזה, שחושב שזה משחק. נכון, כן. תראו מה הסרט הזה עושה למעשה. תראו, זה באמת מחנה ריכוז, אני לא יודע מה זה שם, כן? אבל זה גם, אפשר להסתדר שם. הרי בחיים, הילד הזה אחרי 3 שעות היו יורים בו, נכון? לא, זה קשקוש, לא אין דבר כזה באמת. אתם לא מבינים שבאמת זה לא יכול לקרות דבר כזה, נכון? זה לא יקרה, לא קרה באמת. זה לאט לאט, זה מה שקרה. פחים קטנים מחיי המחנות, אתם מבינים? זאת אומרת, כל אחד מספר גם לדברים, וזה לאט לאט מביאים קטעים אחרים. לא מראים יותר כל כך כמו פעם את הרק את הזוועות, אלא לאט לאט רואים שהיה גם דברים אנושיים, רשימות שינדלר, כן? אז שינדלר הציל, לא יודע, 300 יהודים, נכון? יופי. ומה עם עוד 5,999,800 שנשארו? אז זה לא מראים, כן? אז אתה רואה את הסרט? מה?
זה לא נכון
שאתה
מראים. כן מראים את ה...
לאט לאט מתחילים להתרכז.
לא, לגבי החיים יפים...
מתחילים לאט לאט להתרכז בפינות אחרות.
אני אומר שיש הבדל בין החיים יפים לרשימת שינדלר.
נכון.
החיים יפים מראה כאילו ממש בתוך המחנה ריכול, נכון. שכל אחד יכל להתמודד.
אבל אתה לא מבין מה אני אומר. אתה צריך להבדיל בין טעות מעשית, כמו שאני הצגתי, זה נכון שאין דבר כזה במחנה ריכול. מה שאני מדבר זה על אווירה. האווירה לאט לאט הולכת ומתרדדת. זאת אומרת, מדברים יותר על דברים בשוליים. לא מדברים על זה עכשיו שמראים לך עכשיו שרוצחים ילד. אלא לאט לאט מדברים על פינות, לאט לאט. כל מיני דברים שהופכים להיות יותר עדינים. יש כל מיני מפרסמים יומנים, כל מיני דברים שהם לאט לאט הופכים להיות יותר מרודדים. אני אתן לכם עוד דוגמה, תראו למה אני מתכוון, בכיוון הבא של הכחשת השואה. אז זה וואלה תרבות ובידור על סרט שנקרא מכיוון הגדר. לפני כמה גם כן, לפני איזה 4-5 שנים. כן. החלטה להוציא את הסרט בכיוון היער, סרט הוקרא השואה להקרדות וזכויות, היא מאוד לא קונבנציונלית ובכינה כלכלית, לא משנה. הסרט כיוון היער עוסק בגיע הרגע של ידענו הנאצי ביער סמוך לכפר פונר. בסדר, זה סיפור מהשואה שעשו עליו סרט. עכשיו, תראו את הגברת הצדיקה פה, מה היא כותבת בסוף המאמר. קשה לצפות במכיוון היער בלי לחשוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ועל חוסר המודעות של חברה ישראלית מתרחשת תחת הפן. נשים הרות שמעבדות ילדים במחסומים, ילדים לא חמושים שנרדים מירי כוחות צהל, רעב ועון ללימוד, שלא תגידו שלא ידענו. כן. זה הכחשת השואה. עכשיו נסביר לכם למה. עכשיו אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות לזה. למה זה הכחשת השואה? כי זה אותו דבר, אתם מבינים? זאת אומרת, נכון, פה הרגו 6 מיליון יהודים, ופה אנחנו מתעללים לנשים הרות במחסומים. זה לא בדיוק אותו דבר, מבינים שיש קצת הבדל. בכל אופן, זה היה הרבה יותר ארוך, הרבה יותר אכזרי, הרבה יותר שיטתי, כל מיני דברים. אבל בסדר, זאת אומרת, זה משהו שהופך להיות לאט לאט רוע סטנדרטי לגמרי.
כמו שאנחנו שומעים לב. אני אתן לכם עוד דוגמאות לכיוון מחשבה הזה.
לכאורה היא צודקת.
בוודאי שהיא צודקת. בגלל זה אתם מכחישים את השואה וגורמים לאחת כזאת לדבר. אני אסביר, אתן עוד דוגמאות, תבינו מה אני אומר. תראו, באמת, זה לא רק השואה של היהודים, היה שואה של הארמנים, שמעתם על זה? מיליון וחצי ארמנים הרגו אותם הטורקים באכזריות. היה שואה של האינדיאנים באמריקה. באו לשם מלזנים, חיסלו אותם שם. נכון? היה בהתחלה, היה יישובים אינדיאנים פורחים. הלכו, יצא, גם זה, זה, גם היה שואה של הבורג'ינים באוסטרליה. כל מיני ילידים חביבים שצדו עם, איך קוראים לזה, עם בומרנג, קנגרו כל היום, כן? ותבואו אנשים, הביאו להם מחלות, רעב, אלכוהול, וזה, מסכנים, שמו אותם בשמורות, התעללו בהם, חיסלו אותם, עשו להם שואה, נכון? יופ. היה פעם אחד שקראו לו פסח, וייס, נו משהו, שבח וייס, הוא היה יושב ראש הכנסת, הוא בעצמו ילד ניצול שואה. אז היה גם כן אחת מהשואות התורניות שם באפריקה, איך קוראים לזה שם, או ב... עכשיו זה בסודן, לפני זה זה היה, אני לא זוכר את זה. משהו כזה, בקיצור, אחת מהשרות התורניות. אז הוא אמר, תראו, זה בדיוק כמו השואה, אני מרגיש כמו הילדים בשואה, שאני רואה את האנשים הרעבים שם ואת כל הזוועות שעושים להם, זה ככה נראית, זה שואה. בסדר? במילים אחרות, הופכים את השואה למשהו שהוא סטנדרטי, רק קצת יותר גדול. שזה פשוט הכחשת השואה, אני אסביר למה. כי השואה, כמו שאנחנו נראה בחלק של הקן, זה משהו אחר לגמרי באמת. זה לא השואה של הארמנים כפול ארבע, כמו שאתם חושבים על פי כל מה שחינכו אתכם. כי מה מראים בשואה? מראים את הזוועות, מראים את הרע, מראים את הצרות, מראים את כל הקשיים שהיו שם, נכון? אבל כמו שכולם אומרים נכון, יש הרבה צרות בעולם.
נגד גזע מסוים.
מה?
את כל האידיאולוגיה, כל
אז להפך, זה לדעתי עושה את זה הרבה פחות חמור, לא הרבה יותר חמור.
ברגע שמראים שזה דווקא אידיאולוגי
כן, רע אידיאולוגי, יותר טוב או פחות טוב?
נראה לי הרבה יותר גרוע.
לא, הרבה יותר טוב.
כי זה עם אתר?
כן, זה הגיוני. תראה, ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. רק אתה חולק עליהם, זאת אומרת, אומר היטלר שהיהודים, שהיהודים הם, לא משנה, שקבוצה מסוימת באוכלוסייה היא זרע הפורענות לכל האנושות. בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מראים לאנושות, ולכן צריך להשמיד אותם. את הדלוגה הזאת נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד, אכזרית, לא שמעת על דבר כזה בחיים שלך?
זה לא נשמע מוסרי.
יופי, תחליף את היהודים בעמלק. זה לא מה שאתה אומר בדיוק?
לא.
למה?
אני עדיין חושב שזה...
איך, רק רגע.
אני לא אגיד את זה לעמלק.
תהיה הוגן. אל תשקר, אל תשקר, אל תשקר.
אני לא ירוק דבר בגלל שהוא...
סליחה. יש מצווה בחוד אחרי זכר המלך,
תחת השמיים. לא מכיר את המצווה, אני לא יודע, אני לא מכיר אותה.
אז אתה כופר במצווה, סליחה.
לא יודע.
אז אתה
מסתבר את זה. אני לא יודע, אני לא מסתבר, צריך ללמוד את זה.
עזוב, אז הדתיים האחרים, לא צדיקים כמוך. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר. למה לא? חבר'ה, אל תתחרד. תראו, יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע.
אולי הורג בכזאת צורה.
מה זה משנה איך הורגים? זה משנה איך הם הורגים אותך עכשיו עם סכין הורגים, כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. מה זה משנה? תגזים יותר מוסרים מסכין.
אם אתה מתעלל באנשים בכל
כדי עולם וכאלה. סליחה, כולם העתיק את הילוך חופשי כל היום.
למה הם לא היו מתעללים ביהודים בשעה הזה? בסדר.
חבר'ה, תירגעו להוריד. חבר'ה, ארצה. אני לא בא להגיד שהגרמנים צודקים, חס וחלילה. רק אומר שאני בא להראות שהטיעונים הקלאסיים שאתם תמיד שומעים, למה השואה היא משהו ייחודי, פשוט לא נכונים. הטיעון אחד הקלאסי עם זה כי זה רע אידיאולוגי. אני אומר, רע אידיאולוגי הוא מידה מסוימת הרבה יותר אמיתי, מידה מסוימת הוא אפילו לא רע, רק שזה תלוי באידיאולוגיה. זאת אומרת, רע אידיאולוגי הוא טוב שהאידיאולוגיה טובה, והוא רע שהאידיאולוגיה לא טובה. תכן דוגמה, מי שגונב, רוצח, שודד, ואני יודע מה, זורק סקנות מהחלון, צריך לשים אותו בכלא? צריך לשים אותו בכלא? זה רע אידיאולוגי, אתם מבינים? זה רע אידיאולוגי, זאת אומרת, הוא שתביא אותו בכלא הוא לא שמח בזה, הוא עצוב, נכון? אתה עושה רע בשם אידיאולוגיה, האידיאולוגיה שלך זה להגן על החברה, האידיאולוגיה שלך זה מוסר והצדק, נכון? אבל מבחינת הבן אדם ששם אותו בכלא הוא עצוב, אתה עושה לו רע, אתה עוגר בן אדם שרוצה ללכת בחוץ להמשיך להרוג זקנות, וכל זה אתה שם אותו בכלא, נכון? בשבילו זה רע, אתם מסכימים? תפתחו את הראש מהשגרה, תהיו רחבי אופקים. אז זה אידיאולוגיה. אתה אומר עכשיו, יש לי אידיאולוגיה שבגללה אני מרשה לעצמי לעשות לאנשים אחרים רע, נכון? יפה. אז לכן אני בא להגיד שרע אידיאולוגי, אני בא רק להדגיש דבר אחד, שרע אידיאולוגי הוא לא כללה מצד עצמה, כי זה תלוי באידיאולוגיה. זאת אומרת, אחד הטיעונים למה השואה היא מיוחדת זה, כי לגרמנים הייתה אידיאולוגיה נגד היהודים. אני אומר, א', זה בעצמו טיעון הפוך. זאת אומרת, כיוון שזה היה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. ב', כל העולם הורג מתוך אידיאולוגיה. המוסלמים עכשיו רוצים לכבוש את כל העולם ולהרוג אנשים שלא מסכימים לאסלאם בשם אידיאולוגיה. הנוצרים עשו מסעי צלב בשם האידיאולוגיה, נכון? זה לא חידוש שאנשים הורגים בגלל אידיאולוגיה מסוימת. הקומוניסטים הרגו, אני לא יודע, את כל בעלי האחוזות בשם האידיאולוגיה. במהפכה הצרפתית הרגו את האצילים בשם אידיאולוגיה, נכון? זה לא חידוש, זה שהורגים אנשים בגלל אידיאולוגיה זה קורה כל יום, כל היום, בכל מקום. זה לא הבעיה בשואה.
אבל לגרמנים הייתה אידיאולוגיה לרע.
מה?
לגרמנים הייתה אידיאולוגיה לרע.
סליחה, כל אחד חושב שהשני
לא
רע. הם לא, סליחה, לא נכון, אתה טועה עכשיו בגדול מה שנקרא. לא, הם אמרו שהיהודים זה עכברושים שמזהמים את העולם. והם האמינו בזה, זה לא משנה שהם טועים, אבל זה לא נכון, הם חשבו שהם עושים דבר טוב.
מיקר אמר במפורש שבגלל שהיהודים הם מביאים את הכללה של המוסר לעולם.
כן, אתה לא מבין איך ומה הוא אמר. בוא נתחיל מהשאלה אם מיקר צודק או לא.
לא.
לא, הוא הוודאי הכי צודק שיש, ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר.
מה?
מה?
זה להרוג את כל היהודים?
לא, באידיאולוגיה שלו הוא צודק, אני אסביר עכשיו, תירגעו, אני לא פותח את השביב של היטלר יוגן, תירגעו. אני אסביר את ההיגיון שעומד מאחורי מה שהוא אומר. תראו, אנשים חושבים שהיטלר זה איזה עיקר בור ושוטה, שצליח להשתלט בהרמומיות על האומה הגרמנית, זה ממש לא נכון. זה בן אדם אינטליגנט, מבין כל מילה שהוא אומר, ואתה יודע מה, הוא יותר מבין ברוחנית, עוד פעם, באופן אינסטינקטיבי, מאשר כל המנהיגים שיש היום. הוא אומר דבר מאוד פשוט, יש פה מלחמה עולמית בין שני מחנות, יש את המחנה של היהודים שגייסו לטובתם את הנצרות בתור גייס חמישי, יש את המחנה שלנו, האחרים, שזה אלה שבעד מלחמה, בעד צבא, בעד ספרטה, בעד רומא, בעד אלה שנלחמים. יש עולם גברי שנלחם, שעניינו כבוד, שעניינו חוות לוחמים, ויש את העולם הנשי הרחרוכי המוסרי, לתת הלכי השנייה, שאנחנו נגד זה, זה נגד המורשת שלנו, ואנחנו חושבים שהיהודים הם אלה שנושאים את המורשת הזאת, מנסים במילים שלנו לקלקל את כל האנושות, ולכן הם האויב האמיתי. עכשיו, הוא צודק ב-100%, חוץ לשוב הצד הלא נכון. באמת היהודים זה האויב האמיתי שלו. הוא באמת זיהת האויב נכון, תבין, הבעיה שלו זה לא האסלאם ולא הבודיזם, הבעיה שלו זה היהודים. היהודים הם אלה שיכריחו אותו להיות עכשיו מה שהוא לא, והוא לא רוצה. הוא אמר, כל מה שהוא אומר זה אמת, אלא מה? הוא בצד השני, זאת אומרת, הוא צודק מבחינתו. אז אני חושב שהאידיאולוגיה שלו היא לא נכונה, אבל זאת אומרת, הרעיון שלו נכון, רק הוא בצד של הרעים, לא בצד של הטובים, אבל מבחינתו האידיאולוגיה שלו היא אמיתית ונכונה. בוא נחזור לנושא שלנו, שזה הנושא של השואה. בוא נסכם רגע, נראה איפה אנחנו עומדים, שאנחנו קצת מתפזרים. תראו, מה שאני בא להגיד זה שהצורה שבה מבטאים את השואה או מתייחסים לשואה, היא יוצרת בסוף מצב שזה בדיוק הכחשת השואה. למה? עכשיו אני אסביר סוף כל סוף למה בצורה מדויקת. כי הנקודה בשואה, כמו שנראה עוד כמה דקות, זה לא הזוועות שהיו שם. כי זוועות היו תמיד, ואז אם הבעיה בשואה זה הזוועות שהיו שם וזה שהרגו 1.6 מיליון יהודים, אז באמת אין הבדל בין השואה הזאת לשואה של הארמנים. זה באמת אותו דבר. אז מה היהודים יותר חשובים? וכל התירוצים האלה, כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל מיני, זה לא שטויות. זה לא תירוצים רציונליים בכלל, זה סתם. מה האמת פה? האמת שכולם מרגישים שיש פה משהו שהוא שונה, אבל לא יודעים להסביר למה. למה לא יודעים להסביר למה? כי אין להם אידיאולוגיה לכל החילונים הממלכתיים, אתם מבינים? אז הם מנסים עכשיו לגייס את האדמה אידיאולוגיה להצדיק את מה שהם מרגישים שיש פה משהו מיוחד, וזה נכון שיש פה משהו מיוחד כמו שאתם נראה, אבל לא זה הדבר המיוחד. אנחנו תכף נראה מה הנקודה בשואה, למה זה באמת השואה הזאת היא שונה מכל דבר. מה אתם רואים בפועל, זה רק דוגמה אחת, וכל הדוגמה שנתתי קודם, שעצם זה שאין אידיאולוגיה אמיתית שמבחינה בין השואה הזאת לבין שאר כל הרעות שיש בעולם, זה יוצר לאט לאט מצב שהשואה הזאת גם כן נעלמת. איך היא נעלמת? היא נעלמת בשוליים, שזה לא בתוך עם ישראל, נעלמת לגמרי. זאת אומרת, אנשים כבר לא מאמינים בזה וזהו. בתוך עם ישראל, אז ודאי, או נגיד ברוב האנושות עדיין אנשים, כיוון שזה כל כך קרוב ויש כל כך הרבה תיעוד, אז לא יכולים להגיד שזה לא היה ממש. זאת אומרת, זה ברור שזה היה. אבל מתחילים לגמד את המשמעות של זה, כן? אז אני אומר, זה מופיע גם מבחינה ספרותית, מבחינה קולנועית, שלאט לאט מתרכזים בפינות יותר, נקרא לזה יותר מאירות שבשואה. ומבחינה נפשית, שזה הכי חמור, לאט לאט מתחילים לחשוב שבסדר, עם כל הכבוד ליהודים ולשואה שלהם, יש הרבה שואות, זאת אומרת, זה שואה גדולה, זה שואה בינונית, זה שואה גדולה. ממילא לאט לאט מגמדים את השואה. עכשיו אנחנו בסך הכל, בסך הכל 60-70 שנה אחרי זה, שזה כלום מבחינת זמן, זה שום דבר. זה אפס. תחשבו על היחס שלנו, כמו שאמרתי קודם, לחורבן בית שני. אחרי 2000 שנה נראה אתכם. מבינים? אז לאט לאט זה מתרדד. עכשיו, אנחנו הדור שעוד קרוב איזה, זה סבא, זה אבא, זה עוד איכשהו במשפחה. אבל לאט לאט, זה לאט לאט זה הופך להיות עוד זיכרון היסטורי. ממילא היה זמן הרבה שעות, כמו שאמרנו, היה אינקוויזיציה, היה זה, היה צרות. זה היה צרות צרה, חזרה שקרתה ליהודים, כל דבר דור קמינו לחלוטינו, אז עוד פעם קמו לחלוטינו, וזהו, לאט לאט זה ייעלם. למה זה ייעלם? כי לא מסתכלים על הדבר הנכון, מסתכלים על הזוועות. וכמו שאמרתי, גם לארמנים היה זוועות, וגם לאינדיאנים היה זוועות, היה הרבה זוועות בעולם, ועכשיו באפריקה גם יש זוועות שם בסודן, יש שואת הסודני. נכון? זה שואה וזה שואה. הבנת את העיקרון. לכן מה שאני בא להגיד זה הכחשת השואה, ואני אומר, הכחשת השואה הזאת, השורש שלו הוא פסיכולוגי, כמו שאמרתי קודם. כי אי אפשר להתמודד עם זה. במקום שיתנו פתרון רציונלי, אין פתרון, אין פתרון, אתה נעף להכחיש. עכשיו, על הכחשה, תבינו, זה לא... גם שמישהו באופן אישי מכחיש איזה אירוע, זה לא שהוא ממש מכחיש אותו. זאת אומרת, הפסיכולוגיה היא לא כזו שבאמר אומר, טוב, לא הייתי אף פעם באמריקה. לא, הוא נותן לזה, זה ככה, הוא מתייחס בצורה אחרת. זאת אומרת, הוא מעדן את זה, הוא מחליק את זה, הוא נותן... מתייחס לזה רגשית בצורה אחרת. יש למשל דבר שאני יודע, הקורבן מזדהה עם הרוצח, כן? אני יודע, מה כל מיני אנשים שחטפו אותם, מתחילים לאט לאט להזדהות עם השובים שלהם. זה סוג של הכחשה, זאת אומרת, בסוף זה לא כל כך רע, הוא בנאדם נחמד, זה שהוא ירוג אחר עוד חמש דקות, בסדר. אולי, כיצור, אתם מבינים, יש מצב כזה, לאט לאט העסק מתרדד. אז בואו נסתכם, בשלב הראשון. מתייחסים לשואה, שמתייחסים לשואה היום מדגישים את הסבורת. וזהו, שום דבר חוץ מזה למעשה. לא יודעים שום הסבר רציונלי לעניין הזה, או שום הסבר עקרוני לעניין הזה. מה זה גורם? זה גורם בהתייחסות הכללית הרגילה, זה גורם, כמו שהסברתי, הכחשת השואה. כי זה הופך את השואה בסופו של דבר לעוד אחת מהמון שואות שהיו. ומה פה עם השואה הפלסטינית, כאילו, הנחבה, כן, גם לפני כמה שנים, זה אומר נחבה. גירשו את הערבים ב-48 בבתים, זה נקרא שואה. גם זה השואה, לא לערבים מהשואה, לכולם מהשואה, לנו את השואה, לא היה השואה, אנחנו משל סבב. אין בעיה עכשיו. כן? ובחינת דתית, כמו שהתחלתי, זה גורם כפירה בקדוש ברוך הוא. כי זה עוד משריש את החוסר הבנה של הקדוש ברוך הוא. כמובן, זה אנשים שמגשימים, שזה כמעט כולם. שתופסים את הקדוש ברוך הוא בתור האח הגדול, בתור הדוד החכם, אני אומר, הדוד החכם משתגע, תבין, מי רוצה כבר להיות חבר שלו? בסדר? אז בואו נסכם את השלב השני, תכף כמה שתי דקות לדבר אם אתם רוצים, ונוכל לעבור מיד לשלב השני. כן.
אבל גם אם תיתן הסבר שכלי, זה לא יגמד את ה...
בואו נגיע לכן ואז נראה. חוץ ממה שזה צריך לגמד, זה צריך כסבר רצונלי, הוא לא מגמד, הוא נותן את זה
לסבר רצונלי. לא, אני אומר עדיין, כמו עם חורבן הבית, זה עדיין יגמד את ה...
בואו נחזור לילד שסובל בניתוח. עכשיו אתה נסבר שכלי, אתה הולך הביתה, שמח וטוב לב. נכון שאתה עדיין מצטער על הילד, אבל זה לא גורם לך בעיה.
אז אחרי שיהיה הסבר שכלי, אנשים יוכלו לצפות בזוועות של השואה בלי בעיה.
כן, מידה מסוימת כן, אבל לא צריכו לצפות בזוועות. כי הם יכולים להתחבר לשואה גם בלי הזוועות, אתה מבין? זה בדיוק הנקודה. הזוועות הם רק קטליזטור, זה רק דבר שמספיק תראה את זה פעם פעמיים וזהו. אבל היום הדבר הכי זה הזוועות, ואתה חושב זה עזר לראות את הערימה של נעליים. של ילדים קטנים, זה מעזר. בסדר, זה עזעת פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בסדר.
אז עדיין אתה מכחיש את ה... אתה עדיין...
אני לא צריך את זה יותר.
בצוין, אז כבר לא יהיה סרטים, אז כבר עדיין הסרטים...
אני אומר שצריך להשתמש בצד הרגשי בתור קטליזטור, בתור משהו שהוא משפעל את המערכת. אבל היום זה הדבר היחיד שיש. אין שום דבר חוץ מזה. זה יוצר בסוף מצב שאתה מתעלם גם מהצד הרגשי, אתה מבין? שאתה יכול להתמודד עם משהו, תראה, שאומר לך, תשמע, תחזיק את הילד הזה פה עכשיו בניתוח, אחרת אם יזוז אז יחתכו לו את הרוקים, אז אתה יכול להתמודד עם זה, אין לך בעיה, אתה אומר, תחזיק אותו ומישהו חותך אותו, לא היית מחזיק אותו, היית משתגע, נכון? אז זה שאתה מבין למה, זה עוזר לך להתמודד, כמו כל דבר בחיים. טוב, עוד שאלות או טענות או מענות על השלב הראשון, הכל ברור.
רגע, בסופו של דבר, אז כאילו, מה גורם להכחשה בעצם?
גורם להכחשה שני דברים, אחד, שאתה לא מסוגל להתמודד רגשית, שתיים, שאין לך שום הסבר שכלי. אז אם אלה, אתה מכחיש. מבין? אבל רואים את זה בעיניים, במה רואים את זה בעיניים? בזה שאני אמרתי, העסק מתרדד עם השנים. פשוט לאט לאט הופך להיות.
זה כאילו בעקבות זה, לא?
כן, זה הכחשה בעצמה. זה הכחשה. שלאט לאט, זה לא הכחשה במובן שאומרים, זה לא היה טכנית, אלא הכחשה במובן שזה מאבד את האפקט.
איך זה מתפתח בעצם לזה שאתה אומר, זה לא טכנית? איך זה יכול להגיע למוצב כזה שבעוד 50 שנה...
תראה, אתה רואה שבעולם הלא יהודי זה כבר הגיע לזה, נכון? לא עוד שכל העולם הוא לא יהודי, אבל יש כבר שוליים שהולכים ומתרחבים של כאלה שאומרים שזה בכלל לא היה.
בגלל שזה לא נוח להם, לא בגלל...
בסדר, מה זה משנה למה? לפני 40 שנה לא היה אחד כזה. היום יש מיליון כאלה, מחרתיים יהיו 5 מיליון כאלה, היהודים תמיד מחכים את ה... לפני 40 שנה כולם היו בעד הציונות ובעד ארץ ישראל. עכשיו יש לך 10% שנשארו, נכון? כל האחרים התחברו לשוליים, כן.
לא כולם מכחישים את השואה.
סליחה, לא שמעתי.
לא כולם מכחישים את השואה,
מה זה נקרא להכחיש את השואה?
להגיד שהיא לא הייתה.
מישהו, זה נקרא להכחיש את השואה, אחרי כל מה שאני מדבר פה חצי שעה ומתאמץ. מה זה להכחיש את השואה? זה אומר לאבד את המשמעות שלה, לרדד את זה, להפוך את זה לעוד אחת מסדרה של שואות. אתה מבין מה זה להכחיש את השואה? יכול להיות שבסופו של דבר זה יגיע גם להכחשה ממש, במובן הטכני, אבל גם בלי זה, זה לא משנה כבר. אתה מבין? טוב, בוא נעבור לשלב הבא. אז בזה גמרנו את השלב הראשון של איך מתייחסים לשואה ולמה זה לא נכון. עכשיו אנחנו מתחילים להסביר איך כן להתייחס לשואה, ולהבין מה זה השואה בכלל. עכשיו זה יתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון אני אסביר למה זה בכלל לא בעיה, כמו שאמרתי קודם, זו שאלה ממש קלה. אחרי שנבין למה זה לא בעיה, אז אני יכול לפתור להבין מה זה השואה באמת.
מה?
השואה. אמרתי שזה לא שאלה קשה, אני אגדיר את זה. זה ודאי בעיה, אבל זה לא בעיה קשה. מה זה, איך להתייחס לשואה? כן, למה השואה הייתה? איך להתייחס לשואה? זה לא בדיוק למה השואה הייתה, אלא איך להתייחס לשואה. בסדר? בוא נעשה סדר. קודם אנחנו נענה על השאלה למה זה לא בעיה בכלל. זאת אומרת, זה כמו שאמרתי, זה בכלל לא שאלה, לא חור שחור ולא שום דבר. אחרי זה נשאר עם הבעיה האמיתית, נשאר, בוא נגיד, עם השאלה האמיתית. השאלה האמיתית ניתן לה תשובה, אתם מבינים עוד פעם? בוא אני אעשה את זה ואז יהיה יותר ברור מה שאני אעשה הקדמות. בסדר? טוב. אז הדבר ראשון, אנחנו עכשיו נבין למה באופן מוסרי אין שום שאלה בנושא השואה. מבחינת היחס לשם, זאת אומרת, איך אלוהים עושה דבר כזה? אני אסביר כאן למה. עכשיו תראו, באמת, יש לנו בעיה עם מה שאני אעשה עכשיו, וזה כיוון שכולנו מאוד קרובים לאירוע בעצמו, ואנחנו כולנו ניזונים, כמו שאמרתי קודם, אז קשה מאוד לקבל את מה שאני אומר, למרות שהדברים הם מאוד פשוטים. אז אנחנו נעשה עכשיו סימולציה, נגיד שאנחנו עוד 2000 שנה, בסדר? אין, חייבים לעשות את הסימולציה הזאת בראש, כי אחרת כל מה שאני אגיד, זה יתנפץ אל מול הרגשנות המובנית. תחשבו שאנחנו עכשיו 2000 שנה אחרי, וזה כבר מדבר למשל על חורבן בית שני, כמו שאמרתי קודם. אתם יודעים למשל, ביציאת מצרים כתוב ב-50 עולו בני ישראל, אז זה מחלוקת עם אחד מחמישה, אחד מ-50 או אחד מ-500 יצאו ממצרים. בוא ניקח את השיטה הכי מוכלת, אחד מחמישה יצאו ממצרים, זאת אומרת, 4/5 מתו. בוא נעשה חשבון, אם היה 600,000 רגלי רק הגברים, נכון? זאת אומרת, כולל נשים וילדים, היה 2 מיליון. זאת אומרת, כמה מתו? 8. נכון? אם 5, המשיטה הכי מקילה, 20% יצאו. זאת אומרת, 2 מיליון שהם יצאו זה 20%. כמה נשאר? 8. 8 מיליון מתו בשלושת ימי האפלה, נכון? יותר מהשואה. למה אף אחד פה לא מיילל עד עמקי נשמתו? זה שלושה ראשונה, מה, אני מכיר אותם. מתו, מתו.
חלק מהשאלות האמוניות, החקרה שגם שאלה שלמות...
לא שמעתי.
חלק מהשאלות האמוניות שיש, איך קרה שגם...
תן לי לעבוד
קהילות
שלמות של... במצרים רק קהילות שלמות, הקהילה של תחפנחס, רואים שם? זקנים שם, כל הצדיקים שם.
חיו באמת את הארץ למה, שם זה היה ישיבות
פרסל. זה יש לך שם תירוץ דתי. תקשיב רגע חמוד, מה שאני בא להגיד רק דבר אחד, שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על השואה, צריך לעשות סימולציה, אנחנו 2000-3000 שנה אחרי, ואז אפשר להתייחס לזה בצורה רציונלית, כי אחרת זה מאוד קשה. באמת הייתי עכשיו צריך להזדעזע חצי שעה רצוף, לעשות פרצוף שאני כאילו אני מאוד עצוב, כן? ואז אחרי שאני מזדעזע הייתי אומר את מה שאני נגיד שהזדעזעתי עכשיו חצי שעה רצוף, בסדר? עכשיו בוא נתנתק, נגיד שעברו 2000 שנה, מתחילים לעבוד, לא אמרתי עוד כלום, אז לא, אין לך מה לשאול. מהשואה? כן, אני לא יודע מה אני אומר בכלל.
שזה אנשים לא
מתכוונים
כמו שאנחנו קוראים היום על
החורבן הבית. זה לא נכון ממש. זה לא נכון. אני לא חושב שאנשים היום מתייחסים לשואה כמו מתייחסים לחורבן בית השני. למרות שבחינת הזוועות יש סיכוי שזה בערך אותו דבר. פשוט כי זה עבר, אתה לא מכיר עכשיו את האלה שהרגו הרומאים, אתה מכיר את הסבתא של ההוא. אתה רואה את זה? טוב, לענינו. בוא נגיד שעברו 2000 שנה ואנחנו עכשיו מתייחסים לעסק בצורה רציונלית. עכשיו תראו שזה בכלל לא שאלה. חבר'ה, תירגעו. סליחה, למה זה לא שאלה? תראו, בשואה נהרגו ילדים רכים, אנשים צדיקים, נכון? נשים וטף, ממש זווה, נכון? יופי. עכשיו, לפני איזה 10-15 שנה היה איזה ילד בחיפה שתפסו אותו, שמו אותו במערה והתעללו בו ורצחו אותו, זה דני קאט, שמעתם על זה? כן. יש, לפני איזה שנה נדמה לי קראתי שבפתח תקווה איזה אמא עמדה עם שני התאומים שלה, עם עגלה, ומישהו עלה למדרכה והרג את שניהם. מכירים את זה? שמעתם על זה? תגידו לי, לא רוצה לסבור את זה, מכירים הייתי. כן, אז עכשיו תגידו לי, האמא של השני תאומים או האמא של ההוא שהתעללו בו היא פחות עצובה מהאמא של השואה? יש הבדל? מה, האמא הזאת פחות עצובה? האמא של הילד הזה שהתעללו בו והרגו אותו או האמא של התאומים שדרסו אותו? לא משנה, כל אחד עם הסבורות שלו. האמא של ילד מסכן הזה שעכשיו אספו לו מוח עצב ודי מת, כן, כל הדברים, האמא שלו פחות עצובה, שהילד שלה סובל לבית חולים וגוסס, ואי אפשר לעזור לו, האמא שלו לא עצובה? גם אמא שלו עצובה? יש הבדל בין האמא הזאת לאמא בשואה? והאמא של סוסד, אז האוטו דרס לה רגל גם. זאת הבעיה עכשיו. בקיצור, האמא הזאת היא פחות סובלת מהאמא בשואה. עכשיו אני אסביר, אחרי הדוגמאות אני אסביר את העיקרון. תראו, זה שיש רע זה לא חידוש. יש רע מאז שיש אדם, או מאז שיש יצר רע, או מאז שהאדם יש לו בחירה חופשית, יש רע. עכשיו, זה באמת שאלה מוסרית מאוד גדולה, למה יש בעולם רע. אני מסכים. אבל זאת לא השאלה הזאת, תבינו. כי זה שיש רע, ואתה מכפיל אותו בשישה מיליון, הוא לא נהיה יותר רע. אתם מבינים? תראו, האמא של הילד מוישה עצובה, והאמא של הילד איציק עצובה, האמא של הילד דוד גם כן עצובה. אז זה שעוד אמא עצובה, זה לא הופך את הסבל של האמא של דוד ליותר נמוך או יותר גבוה, נכון? זה אותו דבר. זה פשוט לא משנה. זה שיש בעולם רע, זה נתון שלצורך העניין שווה להתמודד איתו, אבל לא עכשיו. אתם מסכימים שזאת לא השאלה שאנחנו מטפלים בה עכשיו. זה שאלה אחרת, למה השם עשה שיהיה רע בעולם? שאלה מעניינת, רק שנייה. זה שאלה מעניינת, אבל זה לא השאלה הזאת. השאלה שלנו היא מה הנקודה בשואה. זה המיוחד. יש משהו אחר שצריך להיות השאלה. כי אם השאלה זה למה יש רע, זה לא משנה אם אתה מכפיל את הרע במיליון וחצי כמו אצל הארמנים, ומכפיל את הרע בשישה מיליון, זה באמת אותו רע. לפי ההבנה הזאת, שהבעיה פה זה למה היה כל כך רע, כמו שהסברתי קודם, כל מה שמלמדים, אז באמת אין הבדל בין השואה שלנו לשואה של הארמנים. זה באמת אותה שאלה. וגם באמת אין שאלה הבדל בין השאלה הזאת לבין השאלה של סתם ילד שאני יודע מה כואב לו האוזן. רק זה פחות רע, וילד שסובל זה עוד יותר רע, וילד שמת ביסורים זה עוד יותר רע. אז זה לא השאלה. אז זה, השאלה על הרע היא תמיד קיימת. אני אומר, יש עניין ללמוד גם אותה, שאלה מוסרית חשובה, אבל זאת לא השאלה הזאת. ממילא אין לנו שום שאלה על השואה. כי זה שיש לך רע ואתה מכפיל אותו במאה, אתה לא הופך אותו ליותר רע. זה פשוט אותו רע. אז מה? אז מה? מתו במיוחד העולם השני 20 מיליון רוסים. אז למה זה לא שואה? נרגו יותר גויים מיהודים בשואה. נרגו, לא יודע, בכל המלחמה, לא יודע, נרגו 50, 60, לא יודע כמה מיליון נרגו. נו, אז מה? אז תגיד, זה שואה הרבה יותר גדולה, זה לא כמות, זה איכות. מה שאני בא להסביר שהנקודה בשואה היא לא כמותית אלא איכותית. עוד לא אמרתי מה הנקודה האיכותית. אבל זה שאתה הופך את זה ל-X רע מסוג X כפול 20 מיליון או 6 מיליון או 5 מיליון, זה לא משנה כלום. כי כל ההיסטוריה יש רע. אז מה החידוש?
לא בסוג הכאב?
מה סוג הכאב? אני אומר עוד פעם, לאמא של הילד בשואה פחות כואב.
לא, כאילו...
כל מה ששומע, כל
הייתה... כואב, כמו שאמרנו קודם, נראה לי, כואב לאומי או כואב פרטי.
אני אומר, אם השאלה זה למה השם עושה את הדבר הכי גרוע דווקא לעמו בחירו, זו שאלה כללית, זו לא שאלה על הרע. אתה מבין? זו שאלה אחרת. אני מסכים, יש פה שאלה. אבל זאת לא השאלה המוסרית הקלאסית. לכן אני אומר, השואה זה לא שום חור שחור, תכף תראו שלשאלה כללית יש תשובה כללית. תנו לי להסביר אחרי זה, אני תכף מה לשאול. תראו, אתה יכול להתייחס לשואה בתור בעיה פרטית, כלומר, רע פרטי כפול X, ואז תחפש איזה תשובה פרטית, והתשובה הזאת תהיה התשובה לכל השאלה על הרע. זאת אומרת, נגיד שעכשיו למדנו שהוא למה יש רע בעולם, הרע הזה מסביר עכשיו למה ילד מסוים צריך עכשיו למות. בסדר? התשובה הזאת היא טובה גם למיליון וחצי ילדים, זו אותה תשובה. אז אם השאלה שלך פרטית, תקבל תשובה פרטית. כי התשובה הפרטית היא, למה יש רע בעולם? זה לא השאלה של עכשיו, נשים אותה בצד. אם השאלה שלך כללית, אז תהיה מסוגל נפשית לקבל גם תשובה כללית. זה מה שאני מנסה להסביר לכם. יש לי תשובה. התשובה שלי היא כללית. אני מסביר מה הנקודה בשואה, וההסבר הוא כללי. מה הבעיה תמיד עם ההסברים הכלליים? שאנשים, רגע, ומה עם הילדים שסבלו? אתה מבלבל בין שאלה פרטית לשאלה כללית. לשאלה פרטית, תשובה פרטית. שאלה כללית, תשובה פרטית. תשובה כללית. זה הכל, מאוד פשוט. תנו לי להסביר קודם אחרי זה שלו. תבינו את העיקרון. מה הבעיה? ממה נובע כאילו שזה חור שחור? כי אנשים לא מבינים את היחס בין פרט לכלל, בין עיקרון פרטי, עיקרון של הרע באופן פרטי, לבין בעיה כללית. יש בו בעיה כללית, למה קראת השואה? דווקא לעם ישראל, דווקא שם, דווקא פה, דווקא בזמן הזה, דווקא על ידי מי שקרתה, כמו שנראה תכף. זו שאלה כללית. ויש לי עליה תשובה כללית. לא לי, זה לא שאלה, לא כזה, כל כך קשה. אני אסביר את הכל תכף. אבל תבינו, תכניסו לראש, לכן הייתם צריכים להתנתק 2000 שנה הצידה. צריך להבין עוד פעם, לשאלה פרטית, שזה שאלת הרע, יש תשובה פרטית. והתשובה הפרטית היא שיש רע בעולם. למה יש רע בעולם זה לא נושא עכשיו. וזה שתכפיל את השאלה הזאת כפול מיליון או כפול 2 מיליון, לא הפכת אותה לשאלה יותר גמורה, יותר חזקה. ימשך ההיסטוריה היה יותר רע מאשר 6 מיליון רעות, נכון? משחר ההיסטוריה, כל מיני זוועות שהיו בכל האנושות מאז שנוצר האדם. מיליארד, בסדר, סתם אני זורק, כן? זה בטל ב-60 מהשואה. אם אתה מדבר על X, זאת אומרת, רע כפול X. נכון? אז זאת לא השאלה, אז כיוון שהבנת זה לא שאלה פרטית, אלא הבנת זה שאלה כללית, אז בוא נשאל את השאלה הכללית ונענה תשובה כללית. אבל אל כשאני אענה את התשובה הכללית, אל תגיד לי, רגע, אבל מה עם הילד שסבל? מה זה מעניין את אמא של מוישלה? באמת לא מעניין את אמא של מוישלה, וגם אמא של ההוא שנדרס לא מעניין אותה. מבינים? תבין עיקרון. למה זה בכלל לא שאלה? כל הזוועה, זה לא שאלה הזוועה, אני צריך, אני מצטער להתייחס לזה שוויון נפש. אבל אין הבדל בין הזוועה הזאת לכל זוועה בעולם. זאת אומרת, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו גוסס, אני לא יודע, אתה בא לבית חולים, רואה שם אנשים סובלים. זו אותה שאלה בדיוק, גם שם צריך להיות מזוזה, אין הבדל. זו אותה שאלה, כן.
לא צריך, כאילו, השאלה איפה היה אלוקים כאן, זה כמו איפה היה אלוקים שאלה מחדשה נהרג, אבל השאלה כאילו מה של נהל שהוא התכוון, שאמר שיש חור שחור, דברים כאלה, זה לא איפה היה אלוקים, זה בכלל. אם יש איזשהו הסבר אמוני למה זה קרה, אני...
כן, יש, מאוד פשוט, כמו שאמרתי קודם. עוד לא אמרתי אותו.
אבל
זה הסבר כללי, זה הנקודה שאני מחדש פה. אל תצפה להסבר למה למישהו כואב האצבע. כי זאת שאלה פרטית שעניינה למה יש רע בעולם. זו שאלה חשובה וזה לא הנושא שלנו עכשיו.
זה גם תשובה או שגם לזה...
יש לי תשובה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. ואם זאת הבעיה שלך, היית צריך להתעורר כבר בגיל 5, שראית פעם ראשונה חתול נדרס, נכון? אז ממילא זה לא השאלה של השואה, זה לא קשור לשואה. השאלה הזאת הייתה הרבה לפני השואה, ולצערנו יש סיכוי שתהיה גם אחרי השואה. נכון? זאת אומרת, אם הבעיה שלך זה השאלה למה יש רע בעולם, אז זה לא קשור לנושא של השואה.
בגלל שהשואה זה משהו גדול כזה בשבילנו, אז יש לזה הסבר כללי כזה?
אני אומר שצריך להבדיל שהשאלה באמת על השואה, היא חייבת להיות שאלה כללית ולא פרטית. כי אם זה השאלה זה למה X אנשים סבלו, אז השאלה הזו קיימת על כל החיים כל הזמן. אז זה לא קשור לשואה, זה לא שאלה לשואה.
מה בדיוק היה העיקרון?
לאט לאט. קודם נביא, צריך לחתוך מלמטה.
למה אני
סבור? למה זה קרה בסך? אז אני אסביר. תבין שאתה ושתקבל תשובה כללית, אז אל תתפלא שזה לא עונה לך עכשיו לשאלה למה איקס סבל.
למה איקס? למה הייתה שואה זה יענה?
באופן כללי, לא באופן פרטי. תביא, אבל זה חשוב מה שאני אומר, כי אנחנו לא חוגים 2000 שנה, וכל התשובות תמיד מתנפצות על הנקודה הזאת. שאנשים ששומעים את התשובה הכי נפלאה בעולם, או הכי הגיונית בעולם, הרגע, אי אפשר להבין את זה. כל כך הרבה ילדים סבלו, זה נשמע לך הגיוני. אז אני אומר, שני ילדים סבלו, זה כן הגיוני. אז אין
תשובה, בעצם כמו נותן
לגיטימציה
לגרמנים
שם. למה? אם אני אומר שהשודד ירה בקופאי כי הוא רשע תאב בצע, זה אומר שנותן לו לגיטימציה? שההוא שרצח עכשיו 32 אנשים בוירג'יניה כי הוא מופרע. פשוט מופרע. מחפשים הסברים רציונליים. פשוט מופרע, חסר משוגעים, אז עכשיו נתתי לו לגיטימציה?
לא, אתה כאילו מבין אותו,
אני מבין אותו, נכון, אני מבין גם את השוגעים, אז מה? אז זה אומר שנותן לזה לגיטימציה? דרך אגב, אתה עכשיו בדיוק, חבר'ה, מה שאתה עכשיו אמרת זה היה מצוין, זה בדיוק הכחשת השואה הקלאסית. כי, אתה מבין, זה חייב להישאר בלי הסבר. שתתן לזה הסבר זה כבר לא זה, לא נכון, שתתן לזה הסבר אז זה יהיה זה. זה בדיוק מה שאתה עכשיו אמרת, אני לא נותן לגיטימציה, מה, שאני יכול להסביר משהו, נותן לזה לגיטימציה, מה אתה מדבר?
אתה, כשאתה מסביר משהו
מבחינה הגיונית,
אתה מצליח להבין
את עולם המעשה. נכון, נכון, מה זה, נותן לזה לגיטימציה, אני מצליח להבין את השודד, אז
מה?
אבל אני אומר שזה לא, זה בדיוק מה שאני אומר לך, שזה לא, שזה דבר הגיוני, רציונלי, רק מהצד של האויב, מה יש? מה הבעיה? למה אז זה פחות חמור? למה אתה חושב שמה שאפשר להסביר הוא פחות חמור ממה שאי אפשר להסביר? מאיפה אם צודד? כי אתה, אני, אתה לא יכול להסביר, אתה לא צריך להתמודד, זה ההבדל. זה הנקודה. אתה לא רוצה להתמודד, אתה לא יכול להתמודד. זה מעבר לזמן שאתה מסביר, אתה צריך להתחיל להילחם. אנשים לא רוצים להילחם, מה?
אבל ככה אין אשמה אצל
אחד. לא שמעתי.
אין אשמה אצל אף אחד.
יש אשמה, אבל היא ארטילאית. זאת אומרת, אתה, אלוהים אצל אלוהים. זה הכי קל להאשים את אלוהים, כי הוא לא מחזיר. זאת אומרת, אני מדבר. זה השיטת, האלוהים משוגע. זה אולי הדין שלום. זה הכי פשוט. בן אדם מסוים זה הכי פשוט.
כמו שלב אבל אחד לפני שברגע שאתה מצליח להבין את הדבר שלך, וגם יש שלב הבא, אתה מסכים עם הדעה שלך.
לא. איפה אני מסכים את הקשקוש הזה? שאני מסוגל להבין שיש אנשים רעים שרוצחים סקנות בשביל כסף, אז מחר גם אני אהיה כזה, איפה?
אבל גם יש שאלה שאתה פתאום, התשובה שנראה לו וואי, אולי זה כן הגיוני, אתה מסכים עם
דעה? אתה כל הזמן, אתה מדקלם דברים שאני לא יודע מי יכילו דברים. זה פשוט לא נכון. טוב חבר'ה, אני רוצה להמשיך קדימה, תוריד את זה עדיין, מצטער, רוצה להמשיך קדימה כי לא נגיע לזה בחיים. הבנתם את השלב הראשון? טוב, נו, דבר, אתה עושה את פרצוף כזה מאוכזב, תבע אני תחיל לבכות, הסבל העולמי נשכב לפניך, נו? כן, עוד מעט תשמע. אבל זה לא תשובה פרטית, למה X אנשים סבלו. זאת שאלה פרטית ועליה יש תשובה פרטית, זה לא השאלה הזאת, מבין?
אבל איך תכנסח את השאלה בעצם?
מה הנקודה בשואה? שיבה שונה מהשואה של הארמנים, אתם מבינים?
מה השואה הזאת מיוחדת?
כן, כן. מה הנקודה בשואה שהיא באמת שונה מהכל? בואו אני אעשה את השאלה בצורה ברורה, ואז יהיה יותר קל לענות עליה. תראו, אחרי שמה שנקרא ניקזנו את כל ה... חתכנו את כל השוליים, בואו נגיע לשאלה האמיתית. השאלה האמיתית היא, מה הנקודה, מה זה השואה באמת? זאת השאלה האמיתית. עכשיו תבינו שאני אומר את המילה באמת, למה אני מתכוון. באמת אני מתכוון להגיד מה הנקודה הפנימית שלה, מה הסיבה. כן? לא באופן כזה שזה עוד רע כפול X. במה היא באמת שונה מהשואה של הארמנים או השואה של הסודנים? במה היא אחרת? מה הנקודה שצריך ללמוד ממנה שהיא שונה מכל דבר אחר? שהיא באמת אירוע ייחודי בהיסטוריה, מבינים? זאת השאלה האמיתית. והתשובה תהיה תשובה כללית. עכשיו בואו נמשיך קדימה. טוב, לפני שאני עונה על השאלה, אני מזכיר לכם שתמיד זה גם הצד של היהודים וגם הצד של הגויים, בסדר? אני רוצה להגיד לכם גם ביחס לכל הזוועות קודם, תראו. אני רוצה בשגרה, להדגיש את מה שאמרתי עכשיו בכיוון אחר. כשאתה רואה עכשיו בן אדם שעובר ניתוח, לא יודע, חס וחלילה, קיבל סרטן, קורטים לו, אני לא יודע את מה, שכולו מחובר לצינורות עיניו זוגות דימה. בסדר? זאת לא הבעיה. הבעיה היא מה שגרם לו למחלה, זאת הבעיה. את הבעיה זה המחלה, לא זה שחותכים אותו עכשיו ושמים לו צינורות. מבינים מה אני אומר? כשאתה רואה מישהו, או אתה רואה אירוע, אז אתה מתייחס לדבר שאתה רואה בעיניים. אתה רואה עכשיו בן אדם סובל. אבל הבעיה זה לא שהוא סובל, הבעיה היא מה שגרם לו לסבול. או נחבר רגע לשואה. השואה באמת זה לא שהרגו את היהודים. זאת לא השואה. השואה זה הנקודה שבגללה הורגים את היהודים. אתם מבינים את ההבדל? אתם מבינים מה אני מסביר? השואה באמת זה לא שהרגו את היהודים, זה בכלל לא שואה. זה סטנדרטי, כמו שהסברתי לכם קודם. סליחה עוד פעם על האדישות שלי. אבל זה סטנדרטי. זה שיש רע בעולם זה לא חידוש פה. זה סטנדרטי. זה שהתעללו ביהודים והרגו אותם, אז זה לא הבעיה. זאת לא השואה באמת. השואה זה המחלה שגורמת לזה לקרות. זאת השואה באמת. אם ניקח את הדוגמה קודם, זה שהבן אדם סובל וכואב לו, זאת לא הבעיה, זה הסימפטום. הבעיה היא המחלה שגורמת לו שבגללה הוא סובל, שהורשת לו את האיברים. זאת הבעיה באמת. המחלה זה הבעיה, לא הכאב. הכאב זה הסימפטום של הבעיה. לכן, כשאתה מתרכז בכאב, אתה שוכח להתרכז בסימפטום. אז כמו שעכשיו אנחנו מבינים, השואה באמת זה משהו רוחני. זאת אומרת, זה לא הדבר, לא הסבל זה השואה. השואה זה מה שגורם לסבל, המחלה זה השואה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, בואו נדבר עכשיו מה המחלה סוף כל סוף. עכשיו תראו, השואה, צריך להסתכל עליה בשני כיוונים. מהי השואה האמיתית? אחד בכיוון אומות העולם, והשני מכיוון עם ישראל. זה, בסוף זה מתחבר, אבל זה לא צריך לחבר את זה. זה כל אחד צרה שעומד בפני עצמה. כמובן זה קשור בסוף אחד לשני. אבל באופן פשוט לא צריך לחבר אותם. אז בואו נדבר קודם על השואה, מהי השואה מצד אומות העולם. בשביל להבין את זה צריך להיזכר מי עשה את השואה. יש עשת השואה זה הגרמנים, נכון? יופי. עכשיו, אנחנו היום בתקופה שלנו, אחרי השואה, המילה גרמני זה ישר מעורר אסוציאציה של אדם רע, מושחת, בהמה, רוצח, רשע, נכון? יופי. אבל לפני השואה זה לא היה ככה. לפני השואה המילה גרמני זה היה שיא התרבות. זה גם היום דרך אגב שיא התרבות. אסוציאציה זה עורר, זה מה שקרה שיא התרבות האנושית. זה השירה, זה הפילוסופיה, זה האמנות, זה הסדר, זה הניקיון. זה היעילות, זה הטכניקה, זה המדע, הכל זה גרמניה. אני אומר, זה קשה לנו היום להגיד את זה, כי היום אחרי השואה, אתה אומר, רק אני אומר את המילה גרמניה, ורוצים להרביץ לי.
לכם שואלים
מה זה עשה? תן לי לגמור, בלי שאלות, אולי זה הכל יהיה ברור, בסדר? עוד פעם, תבינו מי עשה את השואה. אז אני אומר, לנו היום, קשה לנו קצת להקל את מה שאני אומר, כי אנחנו כבר היום אחרי, אז אנחנו כבר מבינים שגרמני זה בהמה. אבל לפני זה לא היה ככה. אני אומר, זה שיא התרבות באמת. זה לא כאילו שיא התרבות, כמו שזה. זה שיא התרבות האנושית, זה גרמניה, נקודה ממש. אני אומר, גם פילוסופיה, שירה, מדע, אומנות, כל מה שאתה רוצה זה גרמניה. זה השפיץ של התרבות האנושית. עכשיו, התרבות האנושית עוברת מאז ימי הביניים איזושהי תהליך שעניינו זניחת האמת האלוהית ובניית אמת אנושית במקומה. תראו, בבחינה החילונית שאני למד את זה, היה הרבה יותר קל לי להתעלל, היה הרבה יותר נהנה להתעלל בהם, כי אתם עוד איך שיהיו לפחות עושים פרצוף של אנשים שמאמינים באלוהים לצורך העניין, כן? אבל שם, כאילו יש את הסיסמה, אני מאמין באדם, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין באדם. מבינים, מכירים את הסיסמה הזאת? הקומוניזם, מה פתאום?
הומניזם.
איך? הומניזם, כל התרבות החילונית זה אנחנו מאמינים באדם, הכל נובע מהאדם, יש מוסר אנושי, האדם מבנה את חייו, מבינים? זה השואה. עכשיו תבינו מה זה השואה. אני אסביר עכשיו למה זה השואה.
המחלה.
זאת השואה. עכשיו אני אגדיר את זה ויסביר את זה. השואה, אני מלמד גלעד. השואה זה אותה נקודה שבה מתברר באופן מוחלט וטוטלי באנושות שאין דבר כזה מוסר אנושי. זה השואה באמת. השואה באמת זה השפיץ של התהליך שמנסה להחליף את המוסר המוחלט, או מילים דתיות מוסר אלוהי, אבל עזבו את הדתיים עכשיו, מנסה להחליף את המוסר המוחלט במוסר אנושי. והשפיץ של זה זה השואה. עכשיו, עוד פעם תבינו, השואה זה לא שהרגו את היהודים, זה לא השואה. השואה זה מה גורם לזה, זו השואה. מה שגורם לזה זה הניסיון לבנות מוסר אנושי, שמחליף את המוסר המוחלט. זאת אומרת, עצם התודעה שיש בעולם מוסר שהוא לא מוחלט, זה השואה בעצמה. עכשיו אני אסביר. מה קורה עם האנושות? האנושות, עוד פעם, הייתה בהתחלה כולה דתית בצורה כזאת או אחרת, נוצרית, לא נוצרית, לא משנה עכשיו את זה. שהמשמעות היא מוסר מוחלט. מוסר מוחלט זה אומר שיש פה משהו אבסולוטי שקובע את הסטנדרטים. נכון שגם אז היה רע בעולם. אבל הרע הזה היה תמיד מכוון או מוגבל על פי איזושהי אמת מוסרית מוחלט. אנשים הרגישו, כמו שאמורים להרגיש אנשים דתיים לצורך העניין, שיש איזו נקודת אמת מוחלטת שלא משתנה, שאליה אתה צריך להסתנחרן כל הזמן. ויש לו משהו מעליך שמכוון אותך. באה האנושות לאט לאט והתחילה לנתק את הכבלים האלה, ואמרו בוא נמצא את האמת בפנים. מה הם חשבו למשל? כן, זה התחיל ברנסנס, אחרי זה עבר לתקופה שנקרא תקופה נאיבית. מה זה אומר התקופה הנאיבית? שהתקופה של התחדמות המדעי זה המאה ה-19, חשבו שההשכלה זה הפתרון לכל בעיות האנושות. עד היום יש כאלה, למשל פרס הוא חושב ככה עד היום. אני לא צוחק עליו. כל התרבות החילונית היא כזאת. הם חשבו ככה, ההשכלה תפתור את הבעיה המוסרית, והרווחה הכלכלית תפתור את הבעיה, אני יודע מה, הנפשית, וממילא, כיוון שאדם יהיה לו גם רווחה כלכלית וגם השכלה, ממילא לא יהיה יותר רע בעולם. ככה חשבו במאה ה-19. ובאמת זה היה הכיוון, היה השכלה, היה התפתחות המדעים, ומתוך זה חשבו שימצאו את המוסר פנימה. זה האומניזם שלכם, אנחנו רוצים את המוסר בתוך האדם. מה שקרה בפועל זה שזה התנפץ. זה התנפץ בשני שלבים. שלב ראשון זה מלחמת העולם הראשונה, שזה הרס את כל האידיאולוגיה הזאת. כי ראו שאנשים עוד פעם נהיו חיות וצריכו להרוג את חיים סתם. מלחמת העולם הראשונה היא ממש אירוע אווילי מעין כמו, אף אחד לא מבין מה התחילו ללחם שם. באמת אירוע ממש אווילי. זאת אומרת, סתם. סתם. הם אמרו זה, נלחמו בריתות תח. כל העולם במלחמה. וזה ניפץ את כל האשליות. אחרי זה בהמשך הופיע מלחמת העולם השנייה שגמרה את העסק הזה לגמרי. התברר שאין דבר כזה מוסר אנושי. אז בוא נגדיר. השואה באמת מצד האנושות זה המוסר האנושי שמנסה לדחוק את המוסר המוחלט. בכלל לא אומר את המילה מוסר אלוהי למרות זה אותו דבר. מסתבר שאין בעולם מוסר אנושי. אין דבר כזה מוסר אנושי שלא מחובר למוסר מוחלט מסוג כלשהו. שאתה מנסה לבנות מוסר אנושי, יוצא לך המפלצת הזאת. אז זאת השואה באמת, תבינו. השואה זה לא זה שהרגו את האנשים. השואה זה שאנשים הגיעו למעמד נפש כזאת שהם איבדו את כל המוסריות שלהם. ודווקא מי? דווקא, בלי שאלות. דווקא מי? דווקא האנשים שהיית מצפה מהם הפוך. זאת אומרת, לפי היגיון הומניסטי, לפי רמת ההשכלה, ככה רמת המוסריות. זאת אומרת, לפי זה הגרמנים היו אומרים להיות הכי מוסריים בעולם, והאסקימוסים הכי פחות מוסריים בעולם, נכון? בפועל זה קרה בדיוק הפוך. לא יודע בדיוק הפוך, לא יודע לאסקימוסים, אבל בסוף האנשים שהיו אמורים להיות הכי מוסריים בעולם, הם נהיו בסוף הכי חיות בעולם. מסקנה, השיטה פשוט לא עובדת. פשטת הרגל. השיטה הזאת של לחשוב שההשכלה, האנושות, הצד הזה של המוסר האנושי, זה מה שיכול להחליף את המוסר האלוהי, פשטת הרגל ב-100%.
מה רע בזה? מבחינת השואה.
רק לסות השואה, חוץ מזה לא רע בזה.
לא, אבל אתה אומר, מה רע בזה שהאנשים הבינו שאין דבר כזה מוסר אנושי?
זה מה שטוב בזה. אני מזכיר לך שהבן אדם מנתחים אותו וכואב לו, זה כבר הריפוי, לא המחלה.
אז המחלה
המחלה זה עצם זה שבן אדם חולה, שהוא גוסס, שהוא מסכן, זה המחלה, נכון?
מה זה בין השואה לסטלין? גם מה שסטלין עשה והורג הרבה
אנשים? זה במידה מסוימת באותו אזור של כיוון. רק ההבדל הוא שסטלין באמת, שם זה יותר אידיאולוגיה כלכלית, משהו הרבה יותר טכני. פה מדובר על אידיאולוגיה הרבה יותר פנימית. סטלין לא דיבר על עולם מוסרי בכלל, הוא דיבר על זה שיהיה רווחה כלכלית לכולם, זה יפתור את המלחמות. אבל פה יש אידיאולוגיה פנימית, אידיאולוגיה שאומרת שאין מוסר מוחלט, אין אלוהים מילים אחרות. בסדר? והמוסר הזה, אותה מחשבה שחושבת שאין אלוהים, משמעותה אין מוסר בכלל, אין מוסר אנושי.
זה השתנה
מאז? כן, ודאי זה השתנה. שמה שקרה מאז זה שאנשים לא מאמינים יותר בכלום. נכון? זה כמו בשיעור ראשון, קודם הלא ואחרי זה כן. קודם מוחקים את הכל.
המלאק זה מוסר אלוהי שעושה.
זה לא שאתה מלאק. זה שאלה שאני שאלתי ואין לי זמן עכשיו לא נתולך.
אתם מציין את זה גם אם זה לא היה הורגים יהודים.
נכון, אם זה לא היה קורה, לא היינו שמים לב לזה.
לא יהודים.
לא משנה, נכון. זה שהורגים את היהודים, כי היהודים הם באמת אלה שעומדים ומפריעים לך.
זה הצד של היהודים בעצם?
לא, זה הצד של הגויים. חבר'ה, בואו נמשיך, כי יש לנו בערך עוד 5 דקות. חבר'ה, עצור, אני לא גברתי עוד על היהודים, מה אתה רוצה בכלל?
מה זה השואה?
עוד פעם, אני מגדיר מה הגדרת המושג שואה מצד אומות העולם. קודם אני מסביר וחוזר שהשואה זה לא התוצאות שלה, אלא הסביבה שלה. זאת אומרת, המחלה זאת הבעיה, ולא זה שאדם כואב או שעושים לו ניתוח. זה כבר הרבה פעמים הפתרון. או זה שכואב לו, יודע שיש לו בעיה, ואז הוא הולך לתקן אותה. הבעיה האמיתית זה המחלה. מבינים מה אני אומר? זה שלאדם כואב זה כבר טוב לפעמים, נכון? כי אז הוא הולך לטפל בבעיה שלו.
אז לא הבנתי בדיוק איפה השואה נכנסת בדבר.
השואה זה התודעה שיש בעולם מוסר אנושי. שיכול להחליף את המוסר המוחלט. זה השואה בעצמה, נקודה, אין יותר מזה חוץ.
השואה זה טוב.
במידה מסוימת זה לא
השואה. השואה בפועל, הסימפטומים...
השואה זה הניתוח.
נכון, אני מסכים. לא, זה הכאב והניתוח. זה הכאב והניתוח.
זה לא לקח.
וזה שבן אדם כואב, אז הוא הולך לרופא, נכון? אז לאנושות כואב, אז היא הולכת לרופא. שזה עכשיו אנחנו.
אז אתה בוחר בשואה את ההבנה שיש מוצר, שחשבו שיש מוצר אנושי לפני השואה? משהו שחשבו בעולם לפני...
אתה צריך...
ואם תלך 2000 שנה קדימה, זה לא מה שאמור...
לא, זה לא עולה 2000 שנה קדימה, זה בדיוק, השואה קרתה בדיוק בשיא התהליך הזה. התהליך הזה הוא לא התחיל לפני 2000 שנה, הוא התחיל לפני 300 שנה.
לא, אם תלך קדימה 2000
שנה. איך קדימה 2000 שנה? אני מקווה שזה בזה נסגור את העסק, או שיהיה עוד כמה שעות.
מה שהעולם חשב לפני 2000 שנה,
אתה לא מבין את היחס בין התודעה לבין העולם. כל העולם זה התודעה. כל בסוף, תראה, כל העולם נבנה כדי לדעת את השם. אתה לא יודע לדעת אם אדם זה שאתה משנה לפה? כן? אני לא מראה את פניך אף פעם. תשבו שם, אל תעלב. גם ככה אני מקושי מכיר פנים של אנשים. לא יודע כמה רקע יש לך, בגלל זה אני שואל את זה. לא בשביל להעליף אותך או משהו. אתה זוכר שהמושג, היחס למושג האלוהי, זה אומר היחס לכל המציאות כולה. לדעת את השם הכוונה להבין את המציאות. וכל התפקיד, כל מה שקורה בעולם זה הכל תודעתי, זה הכל רוחני. העולם הרוחני הרבה יותר חזק מעולם הפיזי. עכשיו אתה שואל שאלה גשמית קלאסית, אתה אומר מה? זה שאנשים חשבו ככה צריכים למות 6 מיליון אנשים? זה הבעיה, כי אתה לא מבין את הערך של המחשבה, שכל העולם זה תודעה. עכשיו אני חוזר לנושא של האנשים המלואים שמתו. עוד פעם, תשאל, למה אלוהים לא חוזר בצורה יותר פשוטה? כל מה שהוא רוצה שנדע שאסור ללמד עולם מוזר אנושי, שיבוא אליהו נביא ויגיד לנו, יותר פשוט, לא? שזה צריך להרוג 1.5 מיליון ילדים קטנים. אז חזרת, זה מה שאני רוצה שלא תעשו, שזה עשינו את כל ההקדמה קודם. אל תבלבל בין השאלה למה יש רע, לבין השאלה למה יש שואה. זה שתי שאלות שונות. השאלה למה יש שואה, אמרתי. אתה שואל למה אלוהים עשה את זה דווקא ככה? אז אמר, למה שאלוהים עכשיו יהרוג ילד קטן דווקא ככה? זו אותה שאלה. אז אל תבלבל בין העיקרון לבין היישום של איך הקדוש ברוך הוא מניע את העולם. זה שתי שאלות שונות. אתם סוגלים לעשות את ההבחנה הזאת בראש. על זה בנוי כל העסק פה. אתה עושה את ההבחנה בין השאלה על הרע.
יכול לשאול למה זה לא מיישם את זה דווקא בדרך?
למה? אז למה אתה לא שואל את זה על ילד קטן שנדרס?
ילד קטן שנדרס, אנחנו עדיין לא יודעים אפילו למה הוא
נדרס. לא משנה, הוא נדרס כי ההורים שלו גנבים. בסדר, סתם, זה לא משנה שזה נכון.
אז אולי פה אתה מזיק באופן ישיר להורים שלו, אני לא יודע, אבל כאן אתה בא להרוס לעולם ואתה משתמש בזה.
לא אני ולא אתה יודעים תירוצים למה השם מביא לפעמים רעות ולפעמים טובות על השם.
זה תשובה לשואה?
לא, תקשיב, זה חמוד. אין תשובה לשואה מהצד הפרטי, תקשיב טוב.
לא, זה מהלך כללי.
טוב, תקשיב. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שמעת על זה?
כן.
זה שאלה שקשורה לשואה?
כן.
לא. כי השאלה הזאת שאלת גם לפני השואה.
ביותר גדול, רק שם...
לא! זה הטעות, שמה אני נועם פה שעה כבר.
לא, אני הבנתי
את מה שאלה. לא הבנת. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה לא משנה אם זה שני צדיקים רע להם, או 5 צדיקים או 1,000,000 צדיקים.
אבל פה אתה קישרת בפירוש את זה שרע לשאלה...
זה דוגמה, אל תתאבל, בסדר, אז לא. בסדר, צדיק ורע לו, אני לא יודע למה. בסדר, תחובר עליך עכשיו.
זה
בסדר, בסדר, אז נגיד שזה צדיק ורע לו. אבל זה לא אותה שאלה, אתה מבין את השאלה אחרת?
זה השאלה הפרטית, זה אני מסכים.
יופי, בשואה...
אבל ברגע שיש רשע, ואתה מעניש אותו על ידי איזה...
עזוב עכשיו, השואה לא אמרתי למה באופן פרטי, אני חוזר, חבר'ה, תנסו להבין מה אני מסביר לכם. זה שאתה, אני לא רוצה שתגידו לי, רגע, מה, אלוהים צריך להרוג 1.5 מיליון ילדים בשביל רק שאנשים לא יהיה להם בעיה של התודעה? אני אומר, זה לא שאלה בכלל.
אז אנחנו מבינים למה קרתה השואה, אנחנו לא מבינים למה היא קרתה באופן הזה.
נכון, אבל אנחנו לא מבינים למה קרתה באופן הזה גם שמישהו כואב באצבע. אז למה אתה מזה אתה עושה שאלה ומזה אתה לא עושה שאלה?
זה רק פשוט כפול משהו.
אתה עושה שאלה. בסדר, זה לא שאלה שלי, אבל אתה מסכים? זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת. אתה מבין? זה שאלה אחרת. קשה לך להקל את זה.
לא, אני מבין שיש פה שתי שאלות,
אבל... אנחנו עוסקים רק
בראשונה. אתה, אבל
בעצמך קישרת... לא קישרתי, תרגע, לא קישרתי, להפך, קישרתי בתור דוגמה לזה שזו שאלה אחרת. טוב, בוא נמשיך למצבנו נואש. זה אתה רואים. טוב, אז לגבי אומות העולם, גמרנו להסביר. שם מדבר לגבי עם ישראל. תראו, אני אגיד את זה כבר בקיצור, כי מצבנו נואש. אני אעלה שתי שאלות. אחד, למה ישוע לעם ישראל? שתיים, איפה אלוהים היה? למה אלוהים לא דיבר? בסדר? אני אמרתי עוד פעם, בוא נקרא את זה. כן, אוקיי, מצאתי. טוב, אוקיי, בואו נגדיר את זה בצורה פשוטה. תראו, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, כמו שאמרנו בגדה של פסח כולנו. כמובן כתבו את זה די הרבה שנים לפני השואה, נכון? יופי. עכשיו אני אסביר, תראו. עם ישראל בגולה, כמו שכתוב, כבשה בין זאבים, נכון? 70 זאבים, כל דור ודור זה וכו', נכון? יופי. המצב הנורמלי של עם ישראל בגלות זה שהורגים אותו. זה המצב הנורמלי. המצב הלא נורמלי שהשם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מציל אותנו כבשה בין 70 זאבים, כל דודו וכדור חנותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, נכון? זאת אומרת, בוא נעשה סדר פה. א', תבינו מה הסטנדרט ומה היוצא מהכלל. הכלל זה שהורגים את היהודים כל הזמן בחוץ לארץ. זה הכלל. זה הסטנדרט. ככה זה צריך להיות. אלא מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה, רצה שנצא לגלות, מסיבות שעכשיו אנחנו לא מפרטים אותם, כדי לתקן את, לא משנה, את כל חטא בית ראשון, בית שני. אז באופן חד פעמי, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. נכון שחד פעמי זה לוקח 2,000 שנה. הקדוש ברוך הוא דואג שאיכשהו נשרוד שם בין תוך כבשה אחת בין 70 זאבים. שזה בדיוק המשל הזה, בא להראות שזה מצב לא נורמלי. המצב הלא נורמלי זה שכבשה אחת בין 70 זאבים, אוכלים אותה. אבל, פה הקדוש ברוך הוא מציל אותו, הוא מחזיק את הכבשה בין 70 זאבים ולא אוכלים אותה. אלא מה? בסוף הקדוש ברוך הוא החליט שנגמרה הגולה. הוא אומר עכשיו, הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל, פה נכנסים תוך כדי תנועה לשאלה השנייה ונטפל בשניהם ביחד. איפה הקדוש ברוך הוא היה? למה לא שמעו אותו? תשובה, שומעים אותו כל הזמן, רק אנשים חרשים. כן, יש שאלה בספר איוב, אני כבר הזכרתי לכם את זה פעם אחת. איוב, כל מה אנחנו מיילל שם, למה אלוהים לא מדבר איתו? הוא אומר, זה לא פייר, מעניש אותי, לא רוצה לדבר איתי, בוא נראה אותך, תבוא איתי למשפט, נכון? מה התשובה שאומרים לו בסוף? מדברים איתך, אתה חרש. זה התשובה. השם מדבר איתך כל הזמן, רק אתה לא מפותח את האוזניים. אתה חושב שלדבר, כמו שכל הגשמים, אתה חושב שלדבר, שאלוהים יבוא עם רמקו ויצעק איוב, נא לעמוד בצד ימין ולהפציע את הרישיונות. נכון, זה לא ככה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך החיים. החיים הם דבר השם, כמו שאנחנו מבינים אחרי שעברנו שיעור על המושג אלוהי, שהכל זה דבר השם. נכון? אז לכן, שאיוב למשל כתוב, פחד בא לי ויעטני ואשר יגורתי בא לי, משהו כזה, אני קצת מבלבל את הפסוק, אבל זה העיקרון. אז זה דבר השם שאומר, תראה, משהו לא בסדר אצלך, איוב, נא לשים לב. רק איוב אוטם את אוזניו והוא חירש. בסדר? עכשיו בוא נחזור לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא צועק לנו באוזניים הרבה שנים שצריך לעלות לארץ ישראל. הרבה מאוד שנים שצריך לעלות לארץ ישראל. יש פה שני עניינים שהקדוש ברוך הוא צועק לנו באוזניים. אחד, עם ישראל הוא כללי ולא פרטי, צריך לעלות לארץ ישראל ולחבר אותו. זאת אומרת, השואה של עם ישראל נובעת משכחת האמת הפנימית של עם ישראל, זה לא עם ישראל יותר. נשאר השרידים, העצמות היבשות נשארו. וכמה שהקדוש ברוך הוא מנסה לחבר אותם, אנשים לא מוכנים להקשיב. עכשיו, אל תפעם תשאלו אותי אם זה הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא יכול לתקן את הבעיות הנפשיות של עם ישראל, רק על זה שהוא רוצח 1.5 מיליון ילדים. כי חזרנו לשאלה הראשונה, שכבר שמנו אותה בצד. בוא נדבר באופן כללי. באופן כללי, המקרה פה בלי שאלות עכשיו, הוא מאוד פשוט. המצב הנורמלי בגולה זה השואה. זה הסטנדרט. עכשיו, הקדוש ברוך הוא דואג המון שנים שלא תהיה שואה. עכשיו הוא כבר 2,300 שנה אומר, חבר'ה, נא לעלות לארץ ישראל, כי אם לא, אז תהיה שואה, אז נא לעלות לארץ ישראל, אבל לא מקשיב. בסוף פשוט הרועה הולך הצידה, ותרושם לצורך את הכבשה, פשוט הקורא הלך לארץ ישראל. לא צריך לדעת שכבשה לא הולכת אחריו. בוא נקרא את זה רגע גם בגמרה וגם פה. בוא נתחיל קודם מהגמרה.
מה עם הדפים?
חבר'ה, בלי קושיות. עכשיו, הדפים, אני אגיד לכם מה כתוב פה, אבל לא נגיע לזה כבר כנראה. טוב. אני אגיד לכם מה יש בדפים, תסתכלו אחרי זה בעצמכם. יש פה שני מאמרים. מאמר אחד זה מאמר שופרות של הרב קוק, בטח למדתם את זה, לא? כן? מי שלא למד שיקרא, זה מאמר שצריך 5-3 דקות לקרוא אותו. הנקודה, כמובן, מה שהרב אומר פה זה לעלות לארץ ישראל, מסביר שיש שלוש שופרות, שופר תמיד, זה שופר של היטלר. הרב כתב את זה לפני השואה, כי הוא נפטר לפני השואה, אז ממילא הוא כתב את זה לפני השואה. כן? אבל היטלר כבר היה באוויר שם, כן? בטח כתב את זה שנה-שנתיים לפני שנפטר. שהוא כותב פה, חבר'ה, אם לא תעלו לארץ ישראל, אז היטלר יעלה אתכם לארץ ישראל, אם תרצו ואם לא תרצו. בסדר, זה מה שכתוב כאן. קצת השני, יש קטע מספר של סטפן צווייג, ספר חילוני, יהודי חילוני שעבר את השואה, שהנקודה שהוא מסביר פה זה שהוא, מה שקרה משיח לפי תומו, הוא לא מבין שזאת בדיוק הסיבה שיש את השואה. הוא אומר שכולם רצו כבר להתבולל, להתמזג, נמאס להם מהזהות היהודית שלהם, ועזבו אותנו כבר מהמסע של ההיסטוריה. והתברר שרק אתה נכפתה על היהודים, תסתכלו, השותפות המלאה. אין מה לעשות, חבר'ה, אתם יהודים, לא יעזור כלום. כן? אז יש שתי מקומות קראו להם בעולם ירושלים, לפחות שאני מכיר, היה ירושלים דה קורדובה. כן, היה כזאת פריחה בספרד של קורדובה, קראו ירושלים דה קורדובה. מה מתברר? שאין ירושלים דה קורדובה. ברגע שהתלהבו יותר מדי ירושלים דה קורדובה, אז היה גירוש ספרד. אחרי זה היה ירושלים דה וילנה, דה ליטה. וילנה זה ירושלים דה ליטה, יופי, ירושלים דה ליטה, הביתה. אין ירושלים דה ליטה, יש ירושלים רק במקום אחד, זה פה. ירושלים זה רק ירושלים, לא ירושלים דה וילנה ולא ירושלים דה קורדובה. אין דבר כזה בעולם. ירושלים זה רק ירושלים. אתה לא יכול למצוא את הפנימיות שלך, את עם ישראל שלך בשום מקום אחר. אז עכשיו אני אראה לכם שהמצב הנורמלי של עם ישראל זה השואה. במגילה דף ו עמוד א' למטה כתוב ככה: אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? אל תיתן השם מאוויי רשע זממו אל תפק. זה פסוק בתהילים. כן, מה זה זממו אל תפק? זמם, אתם יודעים, מה שאתם מכל על הפה שלא נשך, נכון? זה זמם, ואל תפק הכוונה אל תוציא, כמו שאומרים בארמית, כן? נפקה זה לצאת, כן? אז זממו אל תפק הכוונה, זה כתוב, למעשה מישהו פה, תכף נראה שזה יעקב אבינו, מתפלל לשם שלא יוציא לכלב את המחסום מהפה, ששם זה כלב את המחסום בפה, בסדר? זה מה שכתוב כאן. כן. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לאסב הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק. אל תיתן לאסב להוציא את המחסום מהפה, בסדר? מסבירה הגמרא מה זה הזממו אל תפק. זו גרמניה של אדום, כתוב גרמניה, אבל כתוב שם מאחור, בסוף במערשה, וכולם, זה גרמניה, היא אשכנז שלנו. מילה גרמני, מילה עתיקה, גם אצל הרומים קראו להם גרמני. אתם יודעים למה זה גרמני? מה זה גרמני? זה מלשון עצם, זה גרם. בגלל שהם לבנים, קוראים להם גרמנים, שהם נראים כמו עצומות. זה מילה ארמית, לא בדיחה. זה כתוב במשנה. גרמני, זה פשוט גרם זה עצם, בגלל שהם לבנים לגמרי, הם נראים כמו עצם יבשה, אז קוראים להם גרמני, עצמת העצמות, כן? אז לכן זה גרמני, זה מילה עתיקה, זה לא המציאו את זה מהיום, את המילה גרמני, כן? גם אצל הרומאים קוראו להם גרמני, זה מילה עתיקה מאוד, כן? זוהי גרמניה של אדום, זה גרמניה מה שנקרא, שבל שקט, שלמלאם יוצאים מחריבים את העולם כולו. זה מה שכתוב כאן. יעקב מתפלל לקדוש ברוך הוא כבר לפני כנראה די הרבה שנים, רק אל תיתן לגרמנים האלה לצאת החוצה, שישורו שם זה. מסבירה הגמרא, ואמר רבי חמא בר חנינא, מסבירים מה זה הזמם הזה שהשם אמור לא להוציא. מבינים? יופי. תנה, כן. אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה כתירי תג העיר בגרמניה של אדום, ותלת מאה ושיטין וחמישה מרזבני. אז מה אומר רשי על זה? מה זה כתירי תגה? זה, מרזבני זה דוקסים, וכתירי תגה, אני חושב, זה רוזנים או משהו כזה. בקיצור, יש שם 150...
מחולקים ל...
בדיוק. וכל יום הנפקי הנה להפה הנה, ומקטיל חד מיני, ומטריד אלוק ממלכה. כל מה נורגים אחד את השני. בקיצור, כל מה נלחמים אחד בשני, אתם מתעסקים אחד עם השני. מה שנכון היסטורית, כמו שאתם יודעים, שהיה שם המון ים המחור, כל מה נלחמו אחד עם השנייה. עשו שקט. פעם אחת יחדו אותם, ב-1870 בא איזה ביסברג, אחד יחד אותם. 40 שנה אחרי זה מלחמת העולם הראשונה, 70 שנה אחרי זה מלחמת העולם השנייה, נכון? בקיצור, פעם אחת נגמר הזמם פה. עוד פעם, תראו איך הגמרא יודעת מה קורה. הזמם שלהם זה מה שנחבים אחד בשני. פעם אחת הפסיקו ללחם אחד בשני, ישר שיצאו ושתפות העולם, נכון? אז אתם רואים שבקיצור, זה העסק הזה, לא המציאו אתמול שרק אל תיתן לאסב המשוגע הזה לצאת החוצה שם, נראה מה הוא יעשה לנו. אז עכשיו בוא נחזור, נכון, אני לא יודע מה יהיה, אני חושב שאולי הם נרגעו כבר, לך תדע. אפשר לדעת, אין לנו אחריות על המשיגת הזה. אל תתבלבלו מזה שכל מה אומרים ביטשן ודנקשן מאוד נכבדים, זה תמיד היה. זה בעיה עם זה, שאתה רואה אנשים תרבותיים, נחמדים, מוסריים לכאורה, כן, מלומדים, ובסוף חיות הכי גדולות בעולם. זה מה שבלבל את כולם. אתה יודע, אפילו היום זה מבלבל את כולם. אתה רואה את הגרמנים, איזה נחמדים. אתה מבין? זה פשוט, זה מבלבל עד היום. זה אותם גרמנים, לא השתנה שום דבר. טוב, אני מקווה שאני לא מנבא שום דבר. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא כבר גמר איתם, אבל בינתיים. טוב, פלטה בציון. כן, יש פסוק שאומר, ובציון תהיה פלטה. זה ספר המגיד דורש ציון, שמצטט מכל התור, שזה תלמידי הגר"א. דבר הנבואה הזה בציון ירושלים ידאיג מאוד את רבינו הגר"א. שלפי זה יבוא זמן בעקבות המשיך שקיבוץ הגלות יהיה בדרך של פליטה. היום מתוך רעש של צרות וגזרות, רק שכדי הפליטה הגיעו לציון לירושלים. דבר זה אחד הגורמים הגדולים שהגר"א האיץ את תלמידיו למהר לנסוע לארץ ישראל ולעסוק בקיבוץ גלויות בעוד מועד, כדי לקיים שיבת ציון מרצון. כתוב למטה שהגר"א היה אומר את הפסוק הזה, היה מתחיל לבכות. הוא היה אומר, היו זלגו לבניו דעות ואמר, צריכים לקום שקיבוץ גלויות יהיה מרצון ולא דרך של פליטה. בקיצור, גדולי ישראל, כבר כמו שאתם יודעים, יותר טובים, יותר קרובים לבגרות וכל השטויות האלה, אז כבר 200, יותר 200 שנה גדולי ישראל אומרים ללכת לארץ ישראל. יש עליית תלמידי הגר"א, עליית חב"ד, כן, עליית, כל מיני יש עליות. זאת אומרת, בוא נגיד, כל הזמן צועקים לנו ללכת לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא צועק כל הזמן, אני מלמד אלי. כן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן צועק לנו באוזניים ללכת לארץ ישראל, זה מה שסבר. עכשיו, יש אנשים שהם חרשים, ולא מוכנים לשמוע. אז בקיצור, בוא נעשה רגע סדר. בוא נעשה סדר, תראו, אני אומר אותו, נגיד שבאמת עברו 2,000 שנה, כי הדברים שאני אומר הם קשים לעיכול, לא בגלל שהם לא נכונים, ופשוטים מאוד מאוד מאוד. הקשה לנו נפשית לקבל את זה. זאת אומרת, דבר שום בראש, תעשו כל הזמן הפרדה בין השאלה הפרטית, שהיא שאלה חביבה וקשה בפני עצמה, והיא לא קשורה לנושא שלנו. ממילא כל דבר שאני אומר, אל תוכלו להגיד לי, למה צריך להרוג 1.5 מיליון ילדים בשביל זה? זה לא שאלה פשוט, כמו שהסברנו קודם. באופן רוחני, באופן אמיתי, באופן פנימי, מצד האמת, השואה היא המחלה הנפשית הפנימית, שהיא נמצאת גם באומות העולם, שכיחת השם, או שכיחת האחדות האלוהית, או שכיחת המוסריות המוחלטת, שזה בדיוק נקרא שכיחת השם לעם ישראל, אתם מבינים, זה אותו דבר. שעם ישראל שוכח את השם, הכוונה שוכח את עצמו. ישראל קודש ברוך הוא וברא את אחד, זה נקרא שהשם, עם ישראל שוכח את השם, זה לא משנה שכל היום צועקים שמע ישראל. ברגע שלא מבינים שהתפקיד של עם ישראל הוא תפקיד כללי, שיש לו נקודה להיות ביחד בארץ ישראל, וזו המטרה שלו, וחושבים שהמטרה היא לעשות עוד שתי ישיבות שם בהונגריה, אז זה שכחת השם. זה אותו דבר בדיוק. אז מה לעשות שאין דרך אחרת? לא, אין דרך אחרת. ככה הקדוש ברוך הוא החליט לעשות. למה ככה? זה בכלל לא שאלה. עוד פעם, אתה חור שחור שלך. תקשיב רגע. יש הבדל מזה שהקדוש ברוך הוא החליט עכשיו להעניש ילד קטן ורח בשנים, צדיק ורע לו ממש, לבין השאלה הזאת. אז יש לך חור שחור לשאלה של למה יש רע בעולם. זה השייך לנושא של השואה. אז למה אתה דוחף את זה לכאן?
זה
בא לידי ביטוי,
גם בשואה.
לא. זה בא לידי ביטוי, גם אתמול בבוקר שכאב לך האוזן.
נכון,
אבל... אז למה אתה דוחף את זה לשאלה על השואה?
אבל בתורה יותר מובלט.
לא, לא, זה הטעות. זאת השאלה. המובלט פה זה הדבר הכללי. זה הדבר המובלט. זה מה שעושה לחנך אותך כל הזמן. הדבר הכללי זה הנקודה, לא הפרטי. נכון, יש קשר בין כמות לאיכות, אבל הכמות פה, כל עניין להראות את האיכות, לא להראות שהכמות היא יותר גדולה, כי אז זה לא הרווחת כלום. מבין מה אני אומר? טוב, מה לעשות? טוב, קשר בזה גמרנו
חשוב.
עזרה ליהודים
בעיקר. נכון? אבל לא חדש הוא עושה אירוע.
עוד במצרים, זה לא איזה.
לא קודם אותך.
זה עוד דבר חדש.
נכון.
כמו שאני מנסה לעשות. רגע, באיזה קודם? לא שאלה על השואה, זה שאלה כללית על השואה למשל. לכן אני רואה, יש לי תשובה, אבל זה לא נושא עכשיו. אני עכשיו מלמד שיעור על השואה, לכן אני מטפל בשואה ולא בשאלה למה יש רע בעולם.
אוקיי, אבל בכללי, למה הרע נוצר בצורה כזאת בעולם? יש תשובה?
למה? יש, אבל זה לא עכשיו.
למה, בכללי יש
תשובה? כן, יש תשובה לכל זאת.
שאנחנו...
כן, אבל זה לא אינטואיטיבי, כי בסוף כואב לך, אז זה לא מעניין לך כל התשובות האלה. אבל כן, זה לא שאלה קשה בכלל. אבל זה לא נושא עכשיו, חשוב שתבין, זה לא השאלה הזאת, אתה מבין?
לרבנים יש תשובה.
הרב אלי אמור להיות לו שיעור כללי.
לרבנים יש תשובה.
לשאלה למה אין רב אלי בקר?
הוא יצא לשבתון.
עוד פעם לשבתון. רגע, עד מתי?
עד השנה הבאה.
עד אחת שנה הבאה, זאת אומרת, זמן קיץ מה שנקרא. מה נושא זה?
לרבנים יש תשובה למה השואה קרתה בצורה
כזאת? לא. יש להם תשובה למה יש רע בעולם בכלל. זה, תראה, עוד פעם.
ולהעדות אין תשובה למה רע קורה בצורה כזאת.
לא, העדות יש תשובה למה יש רע בעולם.
ולמה זה קורה בצורה
שזה קורה? זה גם אין העדות תשובה למה עכשיו דווקא מגרד לך אוזן ימין ולא אוזן
שמאל. בסדר, אין תשובה למה רע קורה
בצורה כזאת. יש תשובה, אבל זה קשור לימות המשיח, לדעת איך כל דבר מופיע גם פרטים והוא אמת. אתה מבין את ההבדל? אנחנו יודעים עכשיו תשובות כלליות על כל דבר. ולא תשובות פרטיות. אבל אני יכול להגיד לך למה יש חתולים, אבל לא למה חתולה מיצי. מבין? אז אותו דבר, אני יכול להגיד למה יש רק כללי, אבל לא יודע למה עכשיו דווקא לחתול הזה קוי.
אז זה לא גורן הכפירה שאתה אומר שאתה, אתה לא יודע, מה זה שזה גורן הכפירה וזה לא גורן הכפירה?
א', באמת זה לא זה גורן, זה לא זה גורן הכפירה בעיניי.
אז גם...
מה שגורם לכפירה זה התשובות שהם מקבלים. אתה צריך להבדיל בין חור שחור ובין סתם שאלה.
מה התשובה שלך?
חור שחור זה משהו שאתה מבין שאין פה תשובה וזו. זה משהו שהוא מעבר לכל שכל.
עד אימת המשיח
לא משנה, עכשיו אין איזה שום תשובה מעבר לכל שכל. עכשיו, השאלה של הרע כולנו מתמודדים איתה כבר 4,000 שנה, נכון?
כן.
אז היא לא משהו, היא לא חור שחור, אתה יכול להגדיר אותה בתור חור שחור, אתה מסכים?
לא, אבל
היא מתמודד,
לא
מגיע לתשובה,
זה חור שחור.
לא, אז למה לא כתוב בספר הזה? זה שלמון של כואב האוזן זה חור שחור. למה לא ראית שום ספר שכתוב שם? זה של הילד כואב האצבע זה חור שחור.
בגלל
זה לא מעניין. למה זה לא מעניין?
אין לי תשובה למה, זה כן חור שחור.
עוד פעם אתה חוזר לסורך, תקשיב רגע. עובדה שלא יטריד אותך.
רק מה שמטריד חור שחור?
כן.
למה?
כי אחרת זה לא חור.
אין לי תשובה לזה ולזה.
אבל אתה רואה שלא יטריד אותך. סימן שזה לא חור, זה לא כזה דבר נורא. יש עוד דברים שאתה לא יודע ולא מטריד לך. תבין עוד פעם, הנושא שלנו זה השואה, זה אתה מבין.
כן.
תפריד בין דברים אחרים לבין השואה, זה מה שאני עושה פה כל הזמן. על השואה, זו שאלה כללית, יש תשובה כללית. אם אתה רוצה לשאול שאלות פרטיות, לך למישהו אחר. או לך למקום אחר, או לך לשיעור אחר. זה אתה מסוגל להבין?
כן.
עכשיו, אל תבין שיש המון שחורים שחורים בעולם, אתה חושב, גם זה אולי. בסדר, אבל אני מדבר, זה בעצמו לא חור שחור. מבין?
רק למה זה קו בצורה כזאת?
אבל זה לא חור שחור פה, זה חור כללי על כל הרע בעולם. זה לא קשור לנושא של השואה. השואה מצד עצמה היא לא שאלה שחורה. זה אתה מבין?
כן, אז לא לגבי השואה שלך, לגבי הגישה הכללית של היהדות.
לא, אתה מדבר על זה.
יש שם חורים שחורים שגורמים לקצירה?
לא. לא, כי אין חורים באמת. כל העולם מלא בעיות, קושיות ולימודים. זה לא חורים.